דיברתי בפעם הקודמת על שיטת הרמב״ם, איך הוא תופס את עולם הדרש. ואמרתי שיש בדבריו שני חידושים, חידוש פרשני וחידוש הלכתי. החידוש הפרשני זה שההלכות שנלמדות מהדרש הן לא חושפות את מה שיש בתוך הפסוקים, אלא מרחיבות את מה שיש בפסוקים. אתה תופס את מידות הדרש ככלים מרחיבים ולא כלים חושפים. זה החידוש הפרשני. זה אומר שבעצם התוצר של הדרשה הוא לא הלכה שכתובה בתורה, היא לא הלכה שנמצאת בתוך הפסוק, אלא זה איזשהו הלכה שנובעת מרוח הפסוק, הרחבה של מה שיש בפסוק. את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים, זה לא אומר שאת השם אלוקיך תראה כולל בתוכו גם את החובה לראות מתלמידי חכמים. אלא הרעיון של את השם אלוקיך תראה מתרחב ואומר, אוקיי, זה חל גם על תלמידי חכמים. אז זה החידוש הפרשני. ויש את החידוש ההלכתי שאומר שהתוצרים של הדרש הם בעצם הלכות שהמעמד שלהם הוא מעמד של דברי סופרים, ולא של דאורייתא. הלכות שיוצאות ממידות הדרש, הלכות שנלמדות על ידי מדרשים, אלה לא הלכות דאורייתא, אלא הלכות דרבנן, הלכות מדברי סופרים. כי מבחינת הרמב״ם, הלכה דאורייתא זה מתפרש מילולית. דאורייתא הכוונה מן התורה. זה הפירוש המילולי של דאורייתא. אז מה שלא נמצא בתורה, וראינו שהחידוש הפרשני אומר שהלכות דאורייתא לא נמצאות בתוך התורה, ממילא עולה החידוש ההלכתי שהלכות כאלה הן הלכות דרבנן, לא הלכות דאורייתא. ראינו לזה קצת השלכות, מלכים על זה וכו'. עכשיו, אמרתי ששני החידושים האלה לא תלויים אחד בשני. אף אחד מהם לא תלוי בשני, זאת אומרת, זה שני הכיוונים. אפשר לאמץ את החידוש הפרשני בלי לאמץ את החידוש ההלכתי. שזה למשל מה שעושה הר"ן בנדרים, שהר"ן שם אומר שאם אני נשבע לקיים הלכה שאני מחויב בה מדרשה, מכוח דרשה, לא כתובה בתורה בפירוש שלה, רק מכוח דרשה, השבועה חלה. למרות ששבועה על דבר שכתוב במפורש בתורה, לא חלה. כי אני מושבע ועומד מהר סיני, ואין שבועה חלה על שבועה. אוקיי? מה זה אומר? הר"ן כנראה מבין שדבר שנלמד מדרשה, הוא לא כתוב בתורה. ושבועה לא חלה רק על מה שכתוב בתורה. בלי קשר שלה אם זה דאורייתא או דרבנן, אלא פרשנית, אם זה מופיע בתורה, אז שבועה לא חלה על זה, אם זה לא מופיע בתורה, שבועה חלה על זה. ורואים שהר"ן מבין שהלכות שיוצאות מדרשות, הן לא כתובות בתוך התורה. הדרשה לא חושפת את מה שיש בתורה, אלא מרחיבה. במובן הזה הר"ן מסכים עם החידוש הפרשני של הרמב״ם. אבל בפירוש הוא לא מסכים עם החידוש ההלכתי. והוא טוען שההלכות האלה הן הלכות דאורייתא, לא הלכות דרבנן. גם הרחבה היא כלי שיוצר הלכה דאורייתא, ולא הלכה דרבנן. אז הוא מקבל את החידוש הפרשני, אבל לא מקבל את החידוש ההלכתי. יכול היה מישהו גם לקבל את החידוש ההלכתי, בלי לקבל את החידוש הפרשני. זאת אומרת, הוא יכול להגיד שהחידוש ההלכתי אומר שמה שכתוב בתורה הוא דאורייתא, מה שלא כתוב בתורה הוא לא דאורייתא, והוא סובר שההלכות שיוצאות מדרשות הן באמת כתובות בתורה. הוא לא מקבל אותן כהרחבה, באמת חשיפה, ככה הוא חושב. ולכן הוא מתייחס מבחינתו להלכות האלה כהלכות דאורייתא. אבל הוא עדיין מסכים שההלכה שלא כתובה בתורה תהיה הלכה דרבנן. למשל, הלכה למשה מסיני. היא לא יוצאת מדרשה, אבל היא גם לא כתובה בתורה. זו הלכה שעוברת בעל פה. אז היא תהיה באמת הלכה דרבנן. אלא שלטענתו, הלכות שיוצאות מדרשות כן כתובות בתורה. לכן זה הלכות דאורייתא. אבל הוא מסכים שעקרונית, אם יש הלכה שלא כתובה בתורה, אז היא לא דאורייתא. יכול להיות מישהו כזה, אני לא מכיר אגב שיטה כזאת, אבל עקרונית היא יכולה להיות. אין תלות בין שני החידושים האלה. וזה המשמעות של מה שהרמב״ם כותב, שההלכות שיוצאות מהדרשות הן כמו ענפים היוצאים מן השורשים. ראינו את זה בשורש השני, הוא כותב את זה, שזה בעצם איזושהי הרחבה, השורשים זה הדבר עצמו, זה הפסוקים, ויש ענפים שיוצאים מן השורשים, אנחנו מרחיבים את מה שיש בשורשים, ולכן הוא אומר, אל תחשוב שזה לא אמיתי, אבל זה לא דאורייתא.
מה ההשלכה של זה הרב?
למשל, שלא מענישים, לא חשש שזה מדרשה, לא מלכים, לא חייבים עונש.
כלומר, יש לזה מעמד פחות יותר.
דרבנן, כן. עכשיו, לגבי ספק אנחנו עוד נדבר. לכאורה גם ספקות צריך להיות לכולה. ילכה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. אז לכאורה גם זה צריך להיות. לגבי הלכה למשה מסיני, הרמב"ם באמת כותב שספקו לכולה. אבל אנחנו עוד שסוד מדרשות עוד נדבר, האם זה כן או לא. זה מה שראינו בפעם הקודמת, ואמרתי שהרי התחלתי בזה שהרמב"ן שואל על הרמב"ם, איך יכול להיות שהרמב"ם אומר שדרשות לא יוצרות הלכה דאורייתא, ומסורת בעל פה גם לא יוצרת הלכה דאורייתא. כן, הלכה למשה מסיני היא לא דאורייתא, אבל הלכות שסוד מדרשות הם גם לא דאורייתא. אבל דרשה סומכת היא כן דאורייתא, ככה הרמב"ם אומר.
רגע, הרמב"ם אומר שההלכות למשה מסיני הן לא דאורייתא?
לא. כן, הן לא דאורייתא, זאת אומרת, שיטתו. וההלכות שיוצאות מדרשות זה גם לא דאורייתא. אבל אם יש דרשה סומכת, מה זה דרשה סומכת? יש לי הלכה שבאה במסורת מסיני, ומצאתי לדרשה שמאגנת אותה בכתוב. הדרשה לא יצרה את ההלכה, אלא סומכת הלכה קיימת. זה כן דאורייתא לפי הרמב״ם. שואל הרמב״ן איך קורה הנס הזה? אפס ועוד אפס יוצא אחד. מסורת לא יוצרת הלכה דאורייתא, דרשה גם לא יוצרת הלכה דאורייתא. אבל אם יש מסורת ודרשה, אז זה כן הלכה דאורייתא. למה? עכשיו אפשר להבין. למה? כי במקום שבו הדרשה עומדת לבדה, אין מסורת, אז היא מרחיבה. אז התוצר לא כתוב בתורה, ולכן הוא לא דאורייתא. ההלכה למשה מסיני היא גם לא כתובה בתורה, לכן גם היא לא דאורייתא. אבל אם יש דרש סומך, אז בעצם מה זה אומר? הרי אם הדרשה הייתה יכולה לייצר את ההלכה, בשביל מה קיבלתי אותה במסורת? למה נתנו לי אותה בסיני? הרי יכולתי להוציא אותה באמצעות דרשה. כנראה שהמסורת באה לומר, שבמקרה המסוים הזה הדרשה היא, יוצר, היא, היא, היא חושפת ולא מרחיבה.
אם זה דרש סומך.
כן. לכן העבירו לי את זה במסורת, כדי להגיד לי, דע לך, שאת ההלכה הזאת, כשתוציא אותה מדרשה, הדרשה פה לא תרחיב את מה שיש בתורה, אלא תחשוף עוד רובד שנמצא בפנים. זה יכול להיות. יש דרשות שבעצם הן כן פועלות כחושפות ולא כמרחיבות. ואם זה כך, אז באמת התוצר, ההלכה שנוצרת ככה היא דאורייתא.
רב, שאלה. מה שאני זוכר, אנחנו אמרנו שאין לנו יכולת להבדיל בין דרש סומך לדרש יוצר.
לא, יש אינדיקציות מסוימות. למשל, כשהתורה, כשהגמרא בסוגיה מסוימת, למשל, מביאה הלכה כלשהי, ואז היא מביאה לנו חמש הצעות לדרוש את זה מכל מיני מקומות בתורה.
אוקיי.
אז די ברור, זו הוכחה ודאית, אבל זה די ברור שזה דרש סומך. כי ההלכה בעצם מוסכמת, אף אחד לא מתווכח ההלכה נכונה או לא. השאלה אם זה יוצא מפה, יוצא מפה, יוצא משם. אז די ברור שההלכה בעצם קדמה לדרשות. את הדרשות אנחנו מחפשים אחרי שידענו שזאת ההלכה. למשל, הגמרא בראש השנה אומרת שאתרוג, שפרי עץ הדר זה אתרוג. לא לימון ולא תפוז.
כן.
מאיפה יודעים? אז מביאים שם חמש אפשרויות נדמה לי.
כן, הדר.
פרי הדר על כל מים, וכן, כל מיני דברים האלה. שטעם הפרי כטעם העץ. אז כל הדרשות האלה, אבל אף אחד לא טוען שזה קלמנטינה. אז כולם מסכימים שזה אתרוג. כנראה שזה שזה אתרוג, זה יתקבל במסורת, זה היה ידוע עוד קודם. ואנחנו עכשיו באים ומחפשים דרשה שתאגן את המסורת הזאת שקיבלנו. לכן שם מהסוגיה עצמה נראה שזה כנראה דרש סומך ולא דרש יוצר. לכן גם הרמב״ם למשל כותב שאם חז"ל בעצמם אומרים שהדרשה, שהתוצר של הדרשה הוא דאורייתא, אז יהיה דאורייתא. אם חז"ל לא אמרו כלום, ההנחה היא שזה דרבנן, כי זה דרש יוצר. ואם חז"ל אמרו שזה דאורייתא, אז אפילו שזאת הלכה שיצאה מדרשה, זה יהיה דאורייתא. למה? אני טוען, בגלל שאם חז"ל אומרים שזה דאורייתא, הם פשוט אומרים לי בזה שזה דרש סומך, ולא דרש יוצר. דרש סומך, לשיטת הרמב"ם, הוא דאורייתא. למה? כי דרש סומך זה בעצם אומר שהדרשה פה חשפה את מה שיש בתוך הפסוק, ולא הרחיבה. אוקיי?
אז אלו האינדיקציות שלנו להבדיל בין סוגי הדרשות?
כן, אנחנו צריכים מידע. כשאתה מסתכל על הדרשה עצמה, קשה להבדיל. אבל אם חז"ל אומרים לך זה דאורייתא, זה כנראה דרש סומך. אם אתה רואה ממבנה הסוגיה, אתם מביאים כל מיני דרשות, אבל התוצאה תמיד היא אותה תוצאה, שוב פעם, זה אינדיקציה לזה שכנראה זה דרש סומך. ואז התוצר באמת יהיה לך דאורייתא. להגיד שפרי עץ הדר זה אתרוג, גם הרמב״ם יסכים שזה דאורייתא. אוקיי? למרות שמביאים את זה מדרשות. הרמב״ם אגב מביא את זה בתור דוגמה להלכה למשה מסיני. זה שפרי עץ הדר הוא אתרוג. עכשיו, זה לא מופיע בשום מקום.
שזה
הלכה משה מסיני. לדעתי הוא פשוט למד את זה מהסוגיה הזאת. ברגע שהוא רואה שיש חמש דרשות שונות שכולם מובילים לאתרוג, מובילות לאתרוג, הוא הבין שכנראה הייתה מסורת מסיני שזה היה אתרוג, והדרשות באות רק לסמוך את ההלכה שקיבלנו. מכאן הוא הסיק שזאת הלכה למשה מסיני.
הרב, שאלה לגבי הלכה למשה מסיני לרמב״ם, זה מפתיע שהוא חושב שזה לא תיאורה איתה, הייתי אומר, מבחינת התוקף של זה, החוזק של זה.
נכון.
כי לרבנן, באמת יש פה נגיד את הספק האנושי, נגיד, שנכנס פה, יש את ההבנה האנושית שמנסה להבין את התורה הנביא.
כן, מעבר לטעמים, באופן כללי, מה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא אמור להיות דאורייתא, זאת התפיסה המקובלת. מה שחכמים יוצרים, מותר להם, יש לו תסור וכולי, אבל זאת הלכה דרבנן. זאת התפיסה המקובלת. הרמב״ם יוצא נגד זה. הרמב״ם טוען שדאורייתא זה מה שכתוב בתורה, מילולית. ולכן משה מסיני לא כתוב בתורה, וגם הלכות של סוד מדרשות לא כתובות בתורה. לכן שני אלה מבחינתו זה דברי סופרים, זה דרבנן. כולל בתוקף שלהם.
אז יש להם תוקף פחות מחייב.
כן.
הוא מסביר למה,
אבל
מה ההיגיון
מאחורי זה? הוא לא מסביר, אבל אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, שמה שכתוב בתורה בעצם, זה מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי תקף, עליו הוזהרנו, זה כתוב, כל אחד מבין את זה, לא צריך לשמוע ממישהו שזאת ההלכה, זה כתוב, כל אחד רואה את התורה שבכתב, הייתה כתובה תמיד.
כלומר, הטענה המובלעת בדבריו זה, רק מה שנכתב, שחור על גבי לבן, אליו מתייחס בתוקף הכי רציני והכי...
הלכה למשה מסיני, אתה מקבל מסורת מחכמים, שהקדוש ברוך הוא אמר גם את זה, למשה מסיני. אבל זאת איזושהי מסורת, מישהו יגיד, תראה, אני לא יודע, לא בטוח, אולי התבלבלו, אולי פה, לך תדע. אז לכן אומר הרמב״ם, זה לא יכול להיות במעמד של דאורייתא. מה שכתוב בפסוקים, את התורה קיבלנו, מעבירים את הטקסט מאחד לשני, אין פה שום מעורבות של חכמים ביצירת ההלכה הזאת, אז זה דאורייתא.
תפילין בעצם יותר מקובלות, הלכה למשה מסיני, נכון? אז מה, יש לזה...
אז פה זו שאלה גדולה, כי הרמב״ם זה מאוד נדיר לראות ברמב״ם השלכות, שאומרות למשל שההלכה למשה מסיני ספקה לכולה. יש את זה בפירוש המשנה בכלים, בפרק י"ז, הוא אומר שזה לא לכולה, אבל הוא מסביר למה זה לא לכולה. זאת אומרת, רואים שההנחה שלו זה שזה היה צריך להיות לכולה. וכמעט בשום מקום לא מופיע העניין הזה, מופיע בעוד מקום אחד או שניים. למה? כי רוב ההלכות למשה מסיני, וזה דיברנו, רוב ההלכות למשה מסיני זה הלכות שמגדירות מצווה דאורייתא שכתובה בתורה. למשל, כתוב בתורה והיו תותפות בין עיניך. זה ודאי מצווה דאורייתא. אבל הלכה למשה מסיני בא רק לומר איך צריכות להיראות התותפות האלה. זאת אומרת, מרובעות ושחורות ועם פרשיות כאלה, פרשיות... בסדר, אז ההלכה למשה מסיני רק מסבירה את מה שהפסוק אומר, אז זה דאורייתא. הלכה שנוצרת על ידי הלכה למשה מסיני, לא שהיא מסבירה הלכה דאורייתא, אלא הלכה שההלכה למשה מסיני חידשה אותה, יש מאין. זאת תהיה הלכה דרבנן, יש מעט מאוד כאלה. את רוב ההלכות למשה מסיני הן הלכות שמסבירות מצוות דאורייתא קיימות.
פרטים של מצוות
דאורייתא. כן, בדיוק. פרטים, מאפיינים של, כן, הגדרות של מצוות דאורייתא קיימות, ואז זאת הלכה למשה מסיני פרשנית. אבל אם יש הלכה למשה מסיני שבאמת מעבירה לי הלכה חדשה, נגיד, ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני, לדעה אחת, זה מחלוקת תנאים.
ערבה וניסוך המים?
כן, בחג הסוכות. כן. אז הלכה למשה מסיני לפי דעה אחת, אוקיי? עכשיו, לפי הדעה הזאת, ברמב״ם זה יהיה הלכה דרבנן. כי זה לא פירוש להלכה קיימת, זאת הלכה חדשה שההלכה למשה מסיני יצרה אותה. היא לא מפרשת הלכה שכתובה בפסוק. אבל תפילין, כן. או שיעורים למשל, זה הרמב״ם בפירוש המשנה בכלים, השיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. כל השיעורים שיש לנו, שכזית באיסורי אכילה צריך לאכול כזית, או מצה צריך לאכול כזית, שיעור אכילה ביום כיפור זה ככותבת, כמו תמרה וכולי. כל השיעורים האלה הם הלכה למשה מסיני. כך כתוב בגמרא. גם מחלוקת, אבל למסקנה כך כתוב בגמרא. הרמב״ם אומר, מה קורה אם יש לי ספק בשיעור? אכלתי חזיר, אבל אכלתי שיעור שאני לא יודע אם היה בו כזית. או יש לפניי חזיר ואני לא יודע אם שיעורו כזית או לא. האם אני צריך להחמיר ולא לאכול? שלא, זה ספק דרבנן, כי הרי שיעור הוא הלכה למשה מסיני. ולפי הרמב״ם הלכה למשה מסיני זה דרבנן. ספק דרבנן לכולה.
רגע, הספק הוא על מה? לא אם לאכול, לאכול ברור שלא.
למה? אם זה ספק דרבנן, אפשר לאכול, מה הבעיה?
אפשר לאכול,
אפשר לאכול, כן. למה לא? ספק דרבנן.
לא, לא נראה לי.
ספק דרבנן לכולה. זה המשמעות. אם יש לך דבר שספק אם הוא עוף או לא עוף, הוא יתערב לך בחלב. אתה לא יודע אם זה עוף או סויה. מותר לך לאכול? אולי כן. ספק דרבנן לכולה. זה המשמעות.
אם אני זהו בחלב?
כן, עוף בחלב הוא דרבנן. בשר בחלב זה דאורייתא.
כן.
אז אם יש ספק לגבי עוף בחלב, ספק דרבנן לכולה. ספק דאורייתא צריך להחמיר. ספק דרבנן לא צריך להחמיר. אפשר להכיר. כן. אם אתה יכול לברר, וזה אתה צריך לברר, אבל נגיד שאי אפשר לברר, אתה לא יודע. אתה יכול לאכול. ספק דרבנן לכולה. אוקיי? עכשיו, הרמב"ם שואלנו, אז למה בשיעורים לא נגיד ספק דרבנן לכולה? אז הוא אומר, כי בדיוק זה מה שהוא אומר שם, כי השיעורים רק מסבירים את האיסור בתורה לאכול חזיר. השיעור אומר, האיסור הוא בכזית. לא מחדשים הלכה מחודשת, אלא הם רק מפרטים ומגדירים את ההלכה דאורייתא. אז שם זה לא נקרא הלכה דרבנן, כי הלכה למשה מסיני מסבירה לי את הפסוק. עכשיו הפסוק אוסר עליי לאכול כזית חזיר, איסור דאורייתא. זה שמדובר בכזית, זה התחדש לי בהלכה למשה מסיני, אבל הלכה למשה מסיני רק מסבירה לי למה הכוונה בתורה כשהיא אומרת לי שאסור לאכול חזיר. אז זאת הלכה פרשנית. אם זאת הלכה פרשנית, המאמץ הוא דאורייתא ולא דרבנן. וזה הרמב"ם עצמו כותב. שזה הבסיס הגדול לכל הקושיות שמקשים עליו, אז למה לא מוצאים בשום מקום ברמב״ם שספק בהלכה משה מסיני הוא לכולה? כי רוב ההלכות במשה מסיני הן כאלה. הלכות פרשניות ולא הלכות שמחדשות. לכן ספקם באמת לחומו. אבל עקרונית, אם יהיה הלכה שמתחדשת מהלכה למשה מסיני, הספקו לכולה. עכשיו, הזכרת לי, שאלת לך שאלה, לא קשור, סוגריים, תח סוגריים. מה קורה, כתבתי איזה טור פעם באתר שלי, מה קורה, יש חולה בשבת, שהוא צריך לאכול בשר, הרופא אומר שהוא צריך לאכול בשר בשביל להבריא, סכנת נפשות. עכשיו, אין בשר כשר, שתי אפשרויות, או שהוא אוכל חזיר, יש לי בשר חזיר מהשכן הגוי שלי, בסדר? או שנשחט לו בהמה בשבת. פיקוח נפש דוחה שבת, שחיטה זה נטילת נשמה, זה איסור, אבל פיקוח נפש דוחה שבת. אני יכול לשחוט לו פרה, כבשה, לא משנה מה שלא יהיה, בשר כשר, יאכל בשר כשר, או לא, שיאכל חזיר. מה עדיף? מה הייתה?
בואו נגיד שלשחוט את זה מספיק, לא רוצים לבשל אותה גם, שזה כשחטה איסורים, נגיד איזה סביד שמוכן הוא רפא. תלוי בחומרה של המעשים, לא?
נו, מה אתה אומר?
אני אמין שאני לא יודע מה יותר חמור, האם לשחוט חיה או לאכול חזיר, אבל אני חושב שלשחוט חיה זה יותר חמור.
נכון.
אז עדיף שחוט חזיר.
בדיוק. זאת אומרת, אני בטור שלי באתר, כתבתי שזה מבחן לבלבטים. אנשים שלא יודעים ללמוד, ישר יגידו, ברור, צריך לי לשחוט. מה זאת אומרת? פיקוח נפש דוחה שבת. חזיר, חץ ושלום, להכניס לפה חזיר. יהודי לא אוכל חזיר בשום אופן. עכשיו, תלמיד חכם יודע שצריך לבדוק את רמות החומרה של האיסורים. שחיטה בשבת זה איסור סקילה, זה האיסור הכי חמור שיש. חזיר זה לאו רגיל, מלכות. יש להתקבל בתור איזשהו טאבו, אבל בעצם האיסור ההלכתי הוא ברמה של לאו רגיל. זה הכל. לכן ברור ש... כנקודת מוצא, עדיף לתת לו חזיר ולא לשחוט לפרה בשבת. עכשיו, יש שיטות שונות בראשונים מכל מיני סיבות אחרות, לא חשוב כרגע, אבל בתפיסה הראשונית, ברור שזאת התשובה. לולי, כל מיני, יש בזה מחלוקות, אוקיי? טוב, זה רק פשוט נזכרתי, כי אמרת קודם שמה, לא יכול להיות, לא יכול, מה אמרת שם, מה שלא?
לאכול חזיר בשיעור.
כן, לאכול, כן, משהו שיש לך ספק, אם יש לו כזית, אז האם אתה יכול לאכול אותו? תשובה, כן, ספק דרבנן. זה לא ספק
אם... זאת אומרת, אם אני אוכל חזיר בפחות מכשיעור, אז מה בעצם ההשלכה מבחינה, נקרא לזה הלכתית?
לא, אז אני אומר, אין לזה השלכה, כי השיעור הוא לא באמת דין דרבנן, אלא הוא מגדיר את האיסור דאורייתא. לכן במקרה הזה אין לזה השלכה. השיעור הוא חלק מהגדרת הדין דאורייתא.
בוא נגיד, במידה ו...
להלכה, אם אכלת פחות מכזית חזיר, מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. ריש לקיש אומר חצי שיעור אסור מדרבנן. אם אכלת פחות מכזית זה איסור, אבל דרבנן, לא דאורייתא. דאורייתא זה מכזית ומעלה. אוקיי? רבי יוחנן, וכך אנחנו פוסקים להלכה, רבי יוחנן אומר חצי שיעור אסור מן התורה.
זאת אומרת,
כן, אז מה ההבדל בין לאכול כזית לאכול פחות מכזית? שעל זה לא קים ועל זה לא. בשניהם זה איסור דאורייתא.
אוקיי.
זאת אומרת, רק לעניין העונש.
עצם האכילה היא אסורה.
רק לעניין העונש נאמרו השיעורים. בסדר? וכך פוסקים להלכה. טוב, אני חוזר אלינו. אז בעצם, הטענה היא ש... זה מסביר בעצם את כל הקושיות ששאלנו על הרמב״ם. התמונה הזאת אני חושב שהיא מכסה פחות או יותר הכל. אני אגיע בסוף לדיני ספקות, אבל לפני כן אני צריך כמה הבהרות. לגבי המשמעות.
אני אדליק
את המזגן? אתה רוצה. אז בעצם מה שיוצא מכאן זה שיש לנו, אנחנו בדרך כלל חושבים שיש חלוקה חדה, דיכוטומית, בין דיני דרבנן לדיני דאורייתא. מה שכתוב בתורה זה דאורייתא, מה שחכמים יצרו זה דרבנן, או לחילופין פרשנות יוצרת הלכות דאורייתא, גם אם חכמים הם מפרשים, אבל הם מפרשים את התורה. אחרי שהם פרשו, מבחינתי זה מה שכתוב בתורה, אז הדין דאורייתא. חקיקה יוצרת הלכה דרבנן. הם מחוקקים דינים חדשים, לא מתוך פרשנות לתורה, אלא זכותם או חובתם אפילו לחוקק דינים אחרים, לסורוף בחלב שמא תאכל בשר בחלב, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז הזיקה לפסוקים בעצם היא קובעת אם זה דרבנן או דאורייתא. בדרך כלל אנחנו מבינים שהזיקה לפסוקים היא דיכוטומית. או שזה כתוב בתורה, או שזה חקיקה של חכמים, או פרשנות או חקיקה. פה מתברר לנו שזה לא דיכוטומי. זאת מתברר לנו שהזיקה לפסוקים יש לה רצף של רמות. זה לא אפס או אחד. יש לה רצף של רמות. יכולה להיות זיקה חלקית לפסוקים, זיקה מלאה לפסוקים, או היעדר זיקה לפסוקים. בנדר הבנן הרגילים אין להם שום זיקה לפסוקים. חכמים אומרים שצריך לקרוא מגילה בפורים. הם לא אומרים את זה בתור פרשנות לאיזה פסוק. זאת תקנה של חכמים, זה הכל. אין לזה שום זיקה לשום פסוק. אז זה הלכה דרבנן קלאסי, זה כולם מסכימים. יש, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. כלאי בהמה, כן? אז אתה לא יכול לחרוש בשור וחמור יחדיו, זה כתוב מפורש בתורה. אז הזיקה לפסוקים היא אחד, כן? זה חד משמעית, זה כתוב שם. אז זה דאורייתא לכל הדעות. השאלות מתעוררות מתי שהזיקה לפסוקים היא לא מלאה. זה יוצא מפסוק, אבל זה לא כתוב בו, זאת הרחבה שלו, כמו שאמרנו קודם, החידוש הפרשני של הרמב״ם. החידוש של הרמב״ם הוא שיש רמת ביניים של זיקה לפסוקים. כי הרמב״ם הרי עושה בכל זאת הבחנה בין זה לבין הלכה דרבנן רגילה. זאת אומרת, הלכה שהדרשה זה לא אותו דבר כמו חקיקה של חכמים. למרות ששניהם זה דברי סופרים לפי הרמב״ם. למה? כי חקיקה אין לה שום זיקה לפסוק. חכמים מחליטים על חוק חדש והם מחוקקים אותו. בדרשה חכמים מתחילים מהפסוק, זה לא יוזמה שלהם. הם מסתכלים על הפסוק ובאמצעות כלי הדרש הם מרחיבים את מה שאנחנו מוצאים בפסוק, אבל זה מתחיל בפסוק. יש איזה קשר לפסוק. אבל זה לא חושף את מה שיש בתוך הפסוק. אז לא כתוב בפסוק, יש לו זיקה לפסוק. רוח הדברים, או איך לא תקרא לזה. המצב הביניים הזה, הרמב״ם אומר, שזה כבר הלכה מדרבנן, אבל זה עדיין לא כמו הלכה דרבנן שהיא תוצר של חקיקה, שזה לא קשור בכלל לפסוקים. זאת אומרת, רמות הזיקה לפסוקים זה רצף של רמות, זה לא או אחד או אפס, או שיש זיקה או שאין זיקה, תלוי כמה זיקה יש. אוקיי? זה בעצם מה שהרמב"ם רוצה לטעון פה.
הזיקה זה דמיון? דמיון
עקרוני? עד כמה זה נמצא בפסוק. אם זה ממש כתוב בפסוק, אז כן, אם זה רק דומה, אז זה לא נמצא בפסוק, אבל רוח הדברים קשורה למה שיש בפסוק. אבל חקיקה זה לא דומה ולא כלום, אני פשוט מחליט על חוק חדש, ויש לו את אסור, אז צריך לשמוע לחכמים. אבל זה חוק שהם המציאו, אין לו שום קשר למשהו שיש בפסוק, לא בדרשה ולא בשום צורה אחרת. זהו, זה רמות שונות של זיקה לפסוקים. כך למשל יש כמה ראשונים שכותבים, ריטווה למשל בראש השנה ועוד, הם כותבים ש שכשאנחנו מוצאים בגמרא הדרשה הזאת היא אסמכתא בעלמא. מכיר את הביטוי? אסמכתא בעלמא. מה הכוונה אסמכתא בעלמא? כשאנחנו מוצאים דרשה, בדרך כלל אנחנו מבינים שההלכה נוצרה מהדרשה הזאת. לכן, לפי רוב הראשונים, זה הלכה דאורייתא. לפי הרמב״ם זה הלכה מדרבנן. לפי רוב הראשונים, הלכה כזאת היא הלכה דאורייתא.
כשאנחנו מוצאים
דרשה שיצרה הלכה.
שיצרה הלכה.
לפי רוב הראשונים זה הלכה דאורייתא.
הלכה דאורייתא?
כן. לפי הרמב״ם לא. כי הרמב״ם הרי אומר שהלכות שיוצאות מדרשות זה דברי סופרים. בסדר? ורוב הראשונים אומרים שזה דאורייתא. בסדר? אבל זה הלכות שנדרשות מהפסוקים. מה קורה? אנחנו מוצאים דרשה, ואז פתאום אנחנו מגלים שהתוצר הוא בכלל הלכה דרבנן.
מגלים דרשה,
אנחנו עושים, מוצאים בסוגיה כלשהי דרשה, יצרה הלכה. ופתאום יש סוגיה אחרת שאומרת לנו, תראו, ההלכה הזאת היא הלכה דרבנן. לפי הרמב״ם אין בעיה, כי דרשה זה הלכה דרבנן. מה עם שאר הראשונים? אז הרמב״ם אומר, אז הריטב"א אומר, והגמרא, נתחיל עם הגמרא. אז הגמרא בעצם אומרת, הדרשה היא רק אסמכתא בעלמא. הדרשה לא באמת יצרה את הדין, הדרשה היא רק איזה לתת טעם בפה, לעזור לי לסגור את ההלכה, היא לא באמת יצאה משם, ההלכה היא הלכה דרבנן. אנחנו כאילו עושים דרשה בשביל לסמוך את זה על הכתוב,
אבל... ההלכה היא דאורייתא.
ההלכה היא דרבנן. זאת אומרת, אני מוצא סוגיה אחרת שאומרת שההלכה היא הלכה דרבנן.
כן.
אבל יש לי פה דרשה, שאז זה אומר שההלכה היא דאורייתא, רוב הראשונים, חוץ מהרמב"ם. אוקיי? מה עושים? מה אתה אומר? לא, זה לא דרשה אמיתית. הדרשה הזאת זה כאילו דרשה, זה אסמכתא. מה הכוונה אסמכתא? אסמכתא זה מצב שבו אני לא באמת עושה דרשה, הלכה היא הלכה דרבנן, אבל אני כאילו יכול לקשור את זה לכתוב. זה עוזר לזכור את זה או משהו כזה. עכשיו, התפיסה המקובלת בראשונים, שזה אמצעי עזר זיכרון, אין לזה שום משמעות שזה אסמכתא, זה סתם הלכה דרבנן, רגילה. ככה בדרך כלל מבינים את המושג אסמכתא.
אסמכתא דאמה, לרופאים רוב הראשונים,
זה הלכה דרבנן, את הדרשה, זה לא באמת דרשה, כאילו אתה יכול לנעוץ את זה בפסוק הזה, אבל זה לא באמת יוצא משם.
אתה גם לנעוץ את זה במקום אחר.
כן, זה הכי מתלבש לך על הפה, אתה עוזר לך לזכור, צריך לזכור את התורה עברה בעל פה דורות, אז היה צריך אמצעי עזר כדי לזכור וכו'. אז תלו את זה באיזה פסוק כזה או אחר. הריטב"א טוען שלא. הריטב"א טוען שאסמכתא פירושו שיש לזה קשר לפסוק. רק הקשר הוא לא קשר מלא, אתה לא יכול להגיד שזה כתוב בפסוק, זאת הלכה דאורייתא, זה, יש לזה זיקה לפסוק, זה הרחבה כלשהי של רוח הדברים, או משהו כזה. עכשיו, הריטב"א לא מסכים עם הרמב״ם לגבי הדרשות.
זה דאורייתא.
הוא חושב שדרשות הן דאורייתא. ואת הריטב"א כנראה מבין שהאסמכתא זה זיקה עוד יותר קלושה מאשר הזיקה שיש לדרשה. יש לנו בעצם ארבע רמות. יש לנו הלכות דרבנן רגילות, תקנות, גזרות, וזה שהן לא קשורות לפסוקים בכלל. יש לנו הלכות שכתובות במפורש בתורה, זה הלכות דאורייתא. יש לנו הלכות ש... זה מה שנקרא הלכות שהצדוקים מודים בהן, צדוקים שלא מקבלים את תורה שבעל פה, אבל מה שכתוב בתורה הם מקבלים. ככה בלשון חכמים זה נקרא הלכות שהצדוקים מודים בהן, זה ודאי דאורייתא, זה זיקה מלאה. עכשיו יש הלכות שיוצאות מפרשנות פשטית לכתובים. גם זה הלכה דאורייתא לפי כולם.
רגע, תחזור רגע מה שאמרת. רגע, יש את האלה שהם...
נכון, זה הצד האחד של הסקאלה, הצד המנוגד של הסקאלה, הלכות שכתובות במפורש בתורה.
זה לא פשט אבל?
לא, כתוב במפורש, לא רק פשט, כתוב במפורש בתורה. אם אתה נסביר מה זה פשט, כתוב במפורש בתורה זה מה שנקרא הלכות שהצדוקים מודים בהם. לא תחוש בשור וחמור יחדיו, זה כתוב, לא צריך שום פרשנות, שום דבר. אוקיי? עכשיו באמצע יש כמה רמות, למשל, יש הלכות שאני יכול לפרש אותן מתוך התורה, אבל זה לא כתוב בתורה, זאת פרשנות. זה לא דרשה, זאת פרשנות. אני פשוט מסתכל על הטקסט, מפרש אותו, מגיע למסקנה שזה מה שכתוב בו. לא כתוב במפורש, זה לא משהו שאף אחד לא יתווכח עליו. אוקיי? זאת הלכה שיש לה זיקה לכתוב, אבל זה לא אותו דבר כמו הלכה שכתובה במפורש, יש פה איזשהו מימד פרשני.
זה לא הדרש?
לא. לא, זה פרשנות פשטית. לא מידות הדרש.
זה הפרשנות הפשטית?
כן, פרשנות פשטית.
אפשר
דוגמה? למשל, להקים שם לאחיו המת.
להקים שם
לאחיו המת. אתה מביא את הביבום, כן. אז אתה מביא ילד, להקים שם לאח שלך, הדוד של הילד, שמת. אוקיי? היית צריך לקרוא לילד בשם הדוד המת. זה אותו שם, יוסף לקרוא לו, כמו של למת, קראו יוסף, כי צריך להקים שם למת. אז הגמרא אומרת, זה הפשט. ואנחנו מפרשים את זה אחרת. להקים שם, הכוונה להשאיר זכר, אבל לא צריך לקרוא לו בשם שלו. עכשיו, זה לא דרשה. פשוט מסבירים שלהקים שם לאחיו המת, זאת מטאפורה. לא שמתכוונים להגיד באמת שייתנו את השם. אלא להקים שם, כמו שאנחנו אומרים היום, גלעד לדוד המת, או מין איזה זכר לדוד המת. זה פירוש הפסוק, זה לא דרשה. אני רק מסביר שזה מטאפורה. זה לא משהו שנגיד הצדוקים יכול להיות שלא יודעו בזה. הם לא יפרשו ככה את הפסוק. ולא תחרוש בשם וחמור יחדיו, גם הם יודעו, זה כתוב, הם פה, זה לא תלוי בשום פרשנות. פה זה תלוי בפרשנות, אבל זה לא דרשה, פרשנות בכלי הפשט, אוקיי?
אבל זה פרשנות, זה פרשנות שמתיימרת להיות הפשט.
נכון, לכן אני אומר.
במובן הזה יש
לנו... זה יהיה דאורייתא, גם לפי הרמב״ם זה יהיה דאורייתא, כי זה לא דרשה, זה פרשנות פשטית. אבל זה בכל זאת לא אותו דבר כמו משהו שכתוב במפורש בתורה. יש פה איזושהי זיקה קצת קטנה יותר. זה עדיין מעל הרף דאורייתא גם לפי הרמב״ם, זאת אומרת, גם זה ייחשב דאורייתא, לא רק מה שכתוב במפורש בתורה, אבל זו דרגה בה.
יש כתוב בתורה, ואכלת את העלים יושבים בקרבך, מה זה קניבליזם?
אוקיי, נכון, אוקיי.
זה פרשנות...
נכון, יש פרשנויות יותר הכרחיות, יש פרשנויות פחות הכרחיות, יש ידו החזקה וזרוע הנטויה של הקדוש ברוך הוא, גם כתוב בתורה, אבל אונקלוס אומר, זה מטאפורות, אין לו יד ואין לו רגל, ולא זרוע. יבואו אחרים והיו כאלה. ופרשו את זה כפשוטו, כן? יש לו דמות הגוף.
הרייבד?
הרייבד מאיר על הרמב״ם, שהיו רבים וטובים פרשו. הרייבד עצמו מסכים הרמב״ם. הוא אומר, אל תקבע שהם כופרים, כי היו רבים וטובים שפרשו ככה. בסדר? אז זה כבר פרשנות, אפשר להתווכח על זה. למרות שהפרשנות היא פרשנות של מה שכתוב בפשט, זה לא דרשה שמרחיבה את מה שכתוב. היא מסבירה לי את מה שכתוב.
כן.
אוקיי? לכן גם לפי הרמב״ם זה דאורייתא. וזה כבר רמה קצת יותר נמוכה של זיקה לכתוב. זה לא זיקה של 100%, זה זיקה של 90%, נגיד, לצורך הדיון, אוקיי?
זה לא הבנה...
זה לא כתוב במפורש,
זה פרשנות. זה לא
ה... עכשיו, יש פרשנות בדרך הדרש, זו הדרגה הבאה, שלישית. פרשנות בדרך הדרש, נגיד, נקרא לזה 60%, בסדר? זה קשור לכתוב, לרוח הכתוב, אבל זה לא ממש כתוב בתוכו. וזה גם לא פרשנות למה שכתוב בתוכו, הרי דיברנו על זה שהדרשה קיימת במקביל לפירוש הפשטי, היא לא מחליפה אותו, על זה דיברתי בתחילת הסמסטר. הדרשה, יש את הפירוש הפשטי והוא נשאר על מכונו גם כשעשיתי דרשה. הדרשה מוסיפה עוד פירוש במקביל, בסדר? ולכן הפירוש הזה אי אפשר להגיד שהוא מנותק מהכתוב, אבל זה גם לא פשט הכתוב, זה לא מה שכתוב. לכן הרמב״ם אומר, זאת הרחבה של מה שכתוב, אוקיי?
רגע רב, שנייה, אני... רגע, מה, יכול להיות שהצדוקים עודים בהם, פרשנות פשטית.
נכון. אחרי זה פרשנות מדרשית, או דרש?
דרש.
זה אמרנו נגיד 60-70%, סתם אני זורק מספרים.
זה
אחרי זה שהסמכת, בדיוק. הסמכת נגיד זה 20%, 30%, אבל זה כבר מתחת לרף של הדאורייתא, זה כבר דרבנן. אוקיי? לפי הרמב״ם גם דרשה זה כבר מתחת לרף. לפי שאר הראשונים דרשה זה מעל הרף. אבל הסמכתא זה לכל הדעות מתחת לרף. זה ודאי דרבנן. אגב, הריטב"א גם טוען שלהסמכתא יש דין, זה יותר חמור מאשר דין דרבנן רגיל.
זה מה?
הסמכתא, הדרשה שיוצאת, ההלכה שיוצאת מהסמכתא היא יותר חמורה מדין דרבנן רגיל. אבל שגם היא דין דרבנן. היא יותר חמורה מאספקטים מסוימים, לא משנה. כן, כי יש לה איזושהי זיקה לכתוב, זה לא רק סתם אמצעי עזר, זה באמת קשור למה שכתוב, אבל קשור באופן די קלוש, אוקיי? הדרגה האחרונה זה גזירות, תקנות, זה דברים שלא קשורים בכלל לכתוב, אפס. בסדר? זה אפשר לומר 5 דרגות של קשר לכתוב. בתוך כל אחת מהן כמובן יש דרגות שונות, יכולים להיות דרשות, יותר משכנעות, אז זה 80% קשור לכתוב. דרשות פחות משכנעות יהיו 60%, לא חשוב. אני רק סתם מצמיד לזה מספרים ושם שנתות על הציר הזה, אבל בעצם ברור שיש גם גוונים שונים בתוך האסמכתה, גוונים שונים בתוך הדרש, גוונים שונים בתוך הפירוש הפשטי, מה שאמרת קודם, מה הדוגמה שהבאת קודם על פירוש פשטי. ואחלת את האנוש. כן, עכשיו מה? כולם יסכימו שזה הפירוש, למרות שזה לא כתוב במפורש, אבל קשה לפרש אחרת, נכון? אז זה יהיה נגיד 95%, לא 90%, בסדר? אז אכן אני אומר, אני קובע פה כאילו מספרים, אבל זה בעצם טווחים, בסדר? זה רמות של קשר לכתוב. עכשיו, בוא אני אתן לך דוגמה נוספת, וגם היא בשיטת הרמב״ם, לאותה תפיסה של דרגות ביניים. למשל, הרי בשור, זה מה שראינו בסמסטר הזה, זה השורש השני. זה השורש ברמב״ם שעוסק בהלכות שנלמדות מדרשות. אבל יש גם שורש ראשון שהוא עוסק בהלכות דרבנן. הלכות דרבנן הכוונה תקנות, גזרות, כן, הדרגה הנמוכה יותר. הדרגה הכי נמוכה, שאין לה קשר לכתוב. בסדר? הרמב״ם אומר, את זה לא מונים במניין המצוות. זה הלכות דרבנן. מניין המצוות זה תרי"ג המצוות דאורייתא. מצוות דרבנן לא נכנסות שם. בהג מונה גם מצוות דרבנן חלק, לא משנה כרגע, זה ויכוח בשורש הראשון.
גם יש ויכוחים אחרי זה, נכון? הוא גם מונה את נר חנוכה.
בהג. לא, בהג מונה.
בהג?
את נר חנוכה ואת פורים הוא מונה, והרמב״ם יוצא נגדו, הוא אומר לא מונים מצוות דרבנן. זה השורש הראשון. עכשיו, מה קורה שם בשורש הראשון? הרמב״ם טוען, למה צריך לקיים את ההלכות דרבנן? אם אין להם שום דבר בכתוב, אז למה צריך לקיים אותם? זה אומר כי יש פסוק שאומר לא תעשו מכל אשר יורוך, או ככל אשר יורוך, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. התורה עצמה מסמיכה את חכמים לקבוע איסורים ויתרים, לחוקק, אוקיי? הרמב"ן טוען שזה לא יכול להיות. למה? בגלל שאם זה היה כך, הספק דרבנן היה צריך להיות לחומרה. כי הרי אם אתה עובר על איסור דרבנן, בעצם עברת על הלב שלא תעשו. לפי הרמב״ם, נכון? כי הרי עליו שלא תעשו, הוא זה שמסמיך את חכמים לקבוע איסור. אז אם אכלתי עוף בחלב, בעצם לא עברתי על איסור דרבנן, עברתי על איסור דאורייתא, לא תעשו. הספקות צריך להיות לחומרה. למה ספק דרבנן לכולה?
דיברנו על זה שמדובר על ספקות פורמלית, ספקות בלתי פורמלית. לא שאם נגיד אתה, אם באמת סנהדרין, היו בהם מוחקים, ואתה פועל כנגד הסנהדרין, אז אתה ממש עובר דאורייתא.
לא? אם סנהדרין מחוקקים, אז דרבנן. אם סנהדרין מפרשים, אז דאורייתא.
סליחה.
זה כל ההבדל.
אם סנהדרין, נכון, אם סנהדרין מפרשים.
אבל אני מדבר על מחוקקים.
טוב,
חכמים קבעו שאסור לאכול עוף בחלב, בסנהדרין. בסדר? עכשיו, אכלתי עוף בחלב. לפי הרמב״ם, לכאורה, עברתי עליו שלא תסור. אם זה כך שיש לי ספק עוף, ספק סויה בחלב, צריך להחמיר. כי יש חשש שאני אעבור עליו דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. אז איפה ברח הכלל ספק דרבנן לכולה? הרמב"ן אומר, אין מקום לכלל הזה. כי כל דרבנן הוא בעצם דאורייתא ביסודו. וכל ספק שיש לך, היית צריך להחמיר. אז אין הבדל בין ספק דאורייתא לספק דרבנן. כך תוקף הרמב"ן את הרמב"ם. בסדר?
כן.
עכשיו, לא ברור מה הוא עצמו עונה על זה.
הרמב"ם?
הרמב"ן.
רמב"ן.
כן, כי השאלה, אז בסדר, אז אתה אומר, זה לא יוצא מילות אסור, אז מאיפה כן? למה לצאת לחכמים? אתה אומר, זה לא יכול לצאת מילות אסור, כי אחרי זה אני אהיה עליו דאורייתא. אוקיי, אז אין פסוקים, אז למה לצאת להם?
איך לזכנך ביום גולה?
אז אתה תמצא פסוקים אחרים, אז אני אשאל את אותה שאלה.
תורים את אותה טענה, אם אתה מגבל אותה, אז...
תחזור את אותה שאלה. אז יש לך פסוקים, אז זה הופך להיות לאו דאורייתא. זה בדיוק מה שטוענים המפרשים, אומרים, לפי הרמב"ן לא רק הפסוק לא תסור, הוא לא בסיס לתוקף של הלכות דרבנן. שום פסוק לא יכול להיות תוקף. כי אם תמצא איזשהו פסוק שנותן להם תוקף, אז הקושייה שהרמב"ן שואל על הרמב"ם, תהיה קשה גם עליו עצמו. כי זה חזר להיות דאורייתא, אז הרמב"ן עצמו עכשיו יצטרך להסביר לי, למה ספק דרבנן לכולה. הרי יש פסוק. שעליו אני עובר, אם אכלתי, אם עברתי על דרבנן. אז לכן ברור שלפי הרמב"ן לא יכול להיות שום פסוק.
הירושלמים מדברים על זה, לא? יש נראה לי הבדל בין הבבלי לירושלמים בסוגיה הזאת, שבירושלמי כתוב...
על ימין שהוא שמאל וזה? לא, שהוא אחר. לא, זה ספרי וירושלמי, אבל זה משהו אחר. אני מדבר על שמאל שהוא ימין, אני לא מדבר, אני מדבר על הוראה שהיא לא שמאל, הוראה אמיתית.
לא, כי מה שאני זוכר, אני לא שואל אותך, מה שאני זוכר שכתוב בירושלמי ש... יכול להיות שיגידו לך, השמאל שהוא ימין,
ומקבל
את זה?
תלמוד אומר על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל.
כן,
אבל זה לא קשור אלינו. אני מדבר על מצב שהם מורים על הוראה שהיא ימין, זה בסדר גמור, מורים על ימין שהוא ימין. ועדיין השאלה למה שאני אקבל את זה.
לא, אני אומר, אז עכשיו אני מנסה לתרץ את הבעיה שכל פרשנות של הסנהדרין, שהיא בעצם פרשנות פשטית והיא לא תקנה, אז באמת אתה מבואב להקשיב להם. כי הם הגורם הסמכותי איך לפרש.
למה, מאיפה זה יוצא?
וזה מה שיוצא מילות אסור ומילות
אסור. אבל לא, זה, לפי הרמב"ן זה לא יכול לתת מילות אסור, כי אז הספק היה צריך להיות לחומרה.
אני אומר, זה בעצם, זה לא מדבר על כל מה שחכמים אומרים, כל מה שסנהדרין יגידו, אלא רק מה ש... רק האופן שבו הם מפרשים את התורה.
לא, הפוך. אנחנו מדברים רק על חקיקה, על פרשנות לא מדובר בכלל.
ואז זה בעצם לא חל על חקיקה, אני מנסה לתרץ.
לא, אבל אנחנו מדברים, אבל הרמב"ן והרמב"ם מדברים בעצמם רק על חקיקה. הם לא מדברים על פרשנות. הסמכות של חכמים לפרש מוסכמת גם על הרמב"ן, זה יוצא מילות אסור. הרמב"ן אין בעיה עם זה, בגלל שהתוצר הוא באמת דאורייתא, אז מה אכפת לספקו? באמת לחומרה, נכון? כל השאלה שהרמב"ן שואל, מה קורה עם החקיקות של חכמים? החקיקות של חכמים זה הלכות דרבנן. והכלל הוא שספק דרבנן לכולה. אם גם זה יוצא מילות אסור, אז למה לכולה? יש לך ספק בלאו דאורייתא, מדבר רק על חקיקה. עכשיו אני אומר, אז אם הרמב"ן לא מקבל שיש בסיס מפסוק לתוקף של חכמים לחוקק, בכלל, שום פסוק, כי אחרי זה אני עד דאורייתא, אז למה באמת יש איזה תוקף? למה צריך לציית להם? לא כתוב ברמב"ן שום דבר. אז יש לנו שתי שאלות למעשה. שאלה אחת, זה מה המקור לחובה לציית לחכמים? מה מקור התוקף לציוויים שלהם? שאלה שנייה, אם יש מקור תוקף, אז למה זה דרבנן ולא דאורייתא? המספקו לכולה ולא לחומרה. עכשיו, זה סמיכה קצרה. אם תחסה את הראש, יתגלו הרגליים. תחסה את הרגליים, יתגלה הראש. אי אפשר לענות את שתי השאלות האלה. אם תמצא פסוק ויש מקור, אז זה הופך לדאורייתא. אם זה לא דאורייתא אלא דרבנן, כנראה שאין פסוק, אז למה לציית אם אין פסוק?
חכמים עצמם אומרים על הדברים שהם...
זה שהם אומרים זה יפה מאוד, למה אני צריך לציית להם? כמו השאלה...
אתה יכול להגיד, זה יוצא מפסוק, ולכן אני מחויב לשמוע לכל מה שחכמים אומרים, וחכמים עצמם מסייגים את התוקף של הדברים שלהם, ואז זה מסתבר.
אבל עוד פעם, אז זה יהיה דאורייתא. מה זאת אומרת חכמים עצמם?
אנחנו מקשיבים לכל תקנות חכמים?
כן.
נגיד מתוך ציבור ש...
לא תעשו.
לכן אני מכתובי דאורייתא על שני חכמים.
אוקיי.
חכמים אומרים לי, מתוך התוקף של התורה שניתנה לנו, אנחנו מסייגים את העוצמה שלנו לכדי עוצמה של רבנן.
אוקיי, אז זה אפשרות שהרמב"ן עצמו מעלה כשהוא תוקף את הרמב"ם, הוא אומר לא יכול להיות נכון.
לא יכול להיות נכון?
הוא לא מסביר למה. אומר לא יכול להיות נכון, והרבה אחרונים דנים בזה, יש כאלה שטוענים שזה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, יש אחרים שמסבירים למה הרמב״ן חושב שזה לא יכול להיות נכון. למשל, במקום שבו הספק שלי נוצר ממחלוקת, בין שתי דעות. חכם אחד אומר שאסור לאכול עוף בחלב, חכם אחר אומר שמותר לאכול עוף בחלב, יש מחלוקת. אבל מי שאומר שאסור, הוא אומר שוודאי אסור. מי שאומר שמותר, הוא אומר שמותר. אבל אני בספק, האם זה צודק או זה צודק. על מצב כזה אתה לא יכול להגיד לי שחכמים אמרו לי, תראה, בספק אנחנו לא אוסרים עליך. כי אף אחד מהחכמים לא אומר שיש פה ספק, אני נמצא בספק. Yeah. אבל החכם האוסר אומר, זה ודאי אסור, זה איסור דרבנן, אסור להקל. השני אומר, אין בעיה, אין בזה איסור. אני נמצא בספק. אם יש איסור דרבנן רגיל ואני בספק, האם זה אוף או סויה, בחלב אתה צודק. אבל אם הספק שלי נוצר מוויכוח בין חכמים, אז אין מקום לסברה הזאת. כך למשל מסביר השמייטה, למה הרמב"ן לא מקבל את האפשרות הזאת. אם יש איסור עוף בחלב מוסכם, רק אני לפניי מונח משהו שאני לא יודע אם זה עוף או סויה בחלב. אם זה סויה בחלב מותר, אם זה עוף בחלב אסור. זה ספק דרבנן. אתה יכול להגיד לי שחכמים אמרו, אלה שאסרו עוף בחלב, אמרו לי, תראה, אנחנו רק אוסרים משהו שאתה יודע שהוא עוף. אם אתה בספק, לא אסרנו. חלק מאותה גזרה שאומרת שעוף בחלב אסור, גם אומרת שזה רק בוודאי ולא מספק. זה הכל כשהספק שלי הוא על גזרה נתונה ומוסכמת. אבל אם הספק נוצר בגלל שיש מחלוקת על הגזרה עצמה, אחד אומר שאסרו עוף בחלב, השני אומר שלא אסרו עוף בחלב. אוקיי? עכשיו אני, יש לפניי עוף בחלב, אני יודע מה זה, אין לי ספק. לא יודע אם זה אסור, כי חכם הוא אומר שזה אסור, חכם הוא אומר שזה מותר. אז אני בספק דרבנן. במצב כזה כבר אי אפשר להגיד שחכמים עצמם אמרו לי, אל תדאג, במצב שספק לא אסרנו. כי הרי הוא שאסר, הוא אוסר עוף בחלב בוודאי, זה שאתה נמצא פה מול עוף בחלב, זה מה שהוא אסר עליך. הוא לא אמר לך, אם אתה בספק, אתה יכול לאכול. זה מה שהוא אומר לך, עוף בחלב, אסור לך לאכול. אתה בספק, כי השני אומר שאין איסור בזה. אבל, אז לכן, פה אתה לא יכול להגיד שחכמים שאסרו, הם עצמם אומרים לך שמותר אם אתה בספק. כך טוען השמייטה.
אוקיי, אבל עצם יותר הוא בספק הזה.
ספק הוא בגלל שיש שתי דעות, אבל אף אחת משתי הדעות לא אומרת שמותר לך לאכול כי אתה בספק. אחד אומר אסור לך לאכול כי זה ודאי. שאני אומר אין בכלל איסור, אין בעיה. אף אחד לא אומר, אבל תראה, אם אתה בספק, אז לא אסרתי. לא, מי שאוסר, אוסר עליך גם במצב שיש מישהו אחר שאומר מותר, כי הוא לא מקבל את מה שאומר מישהו אחר.
כן. אבל אפשר, הייתי אומר, אפשר לחיות עם זה, במובן הזה שאוקיי, יש לנו מערכת חוקים, שאני נגיד, אני מחויב לכולה, אבל יש לה סתירות פנימיות.
לא, אבל עכשיו בספק, אתה יכול להקל במצב כזה?
אז עוד פעם, צריך, יכול להיות שכן.
איך? הרי יש פה ספק דאורייתא שלא תסור.
אבל יש לי, אבל אני מחויב בדיוק באותה מידה לזה שעותר ולזה שמתיר.
נכון.
ולכן אני צריך למצוא דרך שהיא...
לא, אתה לא יודע מי צודק, ואתה לא מחויב לשניהם. השאלה מי צודק, אתה בספק, האם הוא צודק או שהוא צודק.
לא, אבל...
עכשיו, על הצד שהוא צודק, אתה עובר עליו דאורייתא. אז אתה בספק, דאורייתא.
נכון, אבל אם אני מחויב לשמוע לחכמים, אז יש לי חכם שאומר כך, חכם שאומר כך, ואומר ההפך. אז כביכול, מבחינת הציווי של התורה, אני מחויב לשמוע לשניהם באותה מידה. וזה בלתי אפשרי, ואז אמרנו יש לנו סתירה.
לא, אתה חייב לשמוע למי שצודק. רק אין הכרעה מי צודק.
לא, זה אפילו לא מה שהפסוק אומר.
למה?
כן, מה
הפסוק אומר? פה אנחנו כן חוזרים לירושלמי שאמרת. על ימין שהוא ימין, אתה מקשיב לחכמים. אם אומרים משהו נכון, לא צריך להקשיב להם משהו שהוא לא נכון.
לא, הם אפילו אומרים את זה רק על, נראה לי, על משהו של התורה. אומרים, לא על כל דבר.
זאת לא על כל דבר.
שהסמכות של חכמים, אתה צריך להקשיב לחכמים בפירוש התורה, לא בכל דבר.
לא, גם לפי הרמב״ם, גם בחקיקה, לא רק בפרשנות.
אני מדבר על הירושלמי, אם אני זוכר נכון, זה משתנה.
ירושלמי לא נכנס לעניין הזה, אם היה ירושלמי כזה, הוא היה מכריע את מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. אז בקיצור, זה לא חשוב לענייננו, כי זה רק דוגמה כל הסיפור. מה שאני רוצה לומר, זה את הטענה הבאה. הדרך היחידה שאני מצליח לחשוב עליה, לפתור את שתי השאלות, שלכאורה כל אחת מהן לא מאפשרת לפתור את השנייה. נכון?
Okay.
אם יש מקור, אז זה דאורייתא. אם זה לא דאורייתא, אז בהכרח אין מקור, אז למה לציית? יש פה משהו שאתה לא, אין דרך לצאת ממנו. אני טוען שהפתרון לזה הוא אותו פתרון כמו שראינו פה. תראה, למשל יש... אתה יודע, בספר פועדוב, זה שם בבקתה של חזרזיר, כתוב שם למעלה, העבריינים יאנשו. כך כתוב.
כן?
כן. העבריינים יאנשו. עכשיו, מה זה העבריינים יאנשו? מי זה עבריין? מה אתה צריך לעשות כדי להיות עבריין? לא כתוב כלום, כתוב העבריינים יאנשו. עכשיו, איזה משמעות יש לציווי כזה, אם אתה לא יודע, מה זה נקרא להיות עבריין? אתה בעצם יכול לעשות הכל. נכון? כי אין פה שום דבר שמוגדר להיות כעבירה. אם אין שום דבר שמוגדר להיות כעבירה, יש תוכן לציווי העבריינים יאנשו? לא, כי אתה לא, אין דבר כזה עבריין. אתה צריך להגדיר לי מי זה עבריין. עכשיו, כשהתורה אומרת לי, לא תסור מכל אשר יורוך. בסדר? אז התורה בעצם אומרת לי, שיש לחכמים תוקף, מי שעובר על דבריהם יענש, העבריינים יענשו. אבל אתה אומר לי שהלכות דרבנן, הן לא יוצאות מהתורה. אז בעצם אין שום דבר שהוא עבירה. מי שעוד דאורייתא, כי לדרבנן עוד לא מצאנו תוקף.
רגע,
אבל
אמרת שהלכות דרבנן לא יוצאות מהתורה?
הרי אני אומר ככה, מה שאומר הרמב"ן, לא יכול להיות שהלכות דרבנן יוצאות מילות אסור. אחרת הם היו דאורייתא, נכון? במשור דאורייתא, הלכות דרבנן לא קיימות, אין איסורים כאלה.
לא יכול להיות
שהלכות דרבנן יוצאות מהפסוק לא תסור. אחרת הם היו הלכות דאורייתא, אבל לא דרבנן.
נכון.
אוקיי? זאת אומרת שבמישור הדאורייתא, הלכות דרבנן לא קיימות. לא קיימות, זה לא אסור מדאורייתא. דרבנן צריך לראות למה זה אסור, אבל במישור דאורייתא זה לא קיים. אוקיי? עכשיו, אז מה זה הפסוק לא תסור? לפי הרמב"ן. זה בדיוק העבריינים יאנשו של חזרזיר. מה אתה אומר? בעצם אסור לך לסור ממה שאמרו חכמים. במה? בשום דבר. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. כי הרי אם תאכל עוף בחלב זה רק איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. זה לא יכול להיות, נכון? וזה אומרים לך, העבריינים יאנשו בלי להגדיר שום דבר כעבירה. אז מה התוכן של הפסוק העבריינים יאנשו? אתה אומר לי, לא תסור מכל שיראו לך לחכמים, יש סמכות, ומה שהם מצווים צריך לציית להם. ככה כתוב בפסוק. אבל כל ציווי קונקרטי שהם אומרים, הוא לא אסור. אתה יכול לאכול עוף בחלב, אתה יכול... אז מה המשמעות של הציווי?
רגע, למה אבל הרב דובר
מה?
מה בעצם, מה ההגדרה שחסרה לנו? כמו במקרים העבריינים, שהוא חסר לנו הגדרה של עבריין.
כן, בדיוק.
אז מה
גם
חסר
פה,
לנו פה?
מה זה עבריין? חסרה ההגדרה, מה זה עבריין? מה, לאכול עוף בחלב? אמרנו, זה רק המצאה של חכמים, מי אמר שצריך לציית להם? התורה הרי מדברת על איזשהו סוג של עבריינים, אבל במישור הדאורייתא הוא לא מוגדר בכלל. הוא מוגדר רק במישור הדרבנן, והדרבנן הרי לא יוצא מדאורייתא, כמו שהרמב"ן אמר. אז במישור הדאורייתא אין עבירות. כל הדברים האלה הם לא עבירות. אז למה התורה מתכוונת כשהיא אומרת לא תעשו? אם אין עבירות. לכן מה אני טוען? אני טוען שאם התורה אומרת לא תעשו, אתה יכול להבין מתוך זה, בסאבטקסט, אתה יכול להבין מתוך זה שברור שיש איזשהו סוג של עבירות ברקע. כחד, בלי זה אין משמעות לאמירה עבריינים יענשו, כן? אין משמעות ללא תעשו. עכשיו, זה לא אומר שאם אכלת עוף בחלב, אז עברת הלא תעשו. לא. לא עברת הלא תעשו, כי אז אני עליו דאורייתא. לא. אבל ברור מתוך הלא תעשו שיש איזשהו סוג אחר של עבירות, אולי קלות יותר, שאותם אסור לעבור. זה נקרא לך עוד הרבנה.
הרב, אבל בוא נגיד, כמו במקרה העבריינים יענשו, כתוב לא תעשו ימין ושמאל כושר ירוחם. זאת אומרת, יש הוראה, יש חוקים שאני צריך לציית להם, אני לא יודע מה הם החוקים. עכשיו אני במשימה לא מגלה את החוקים. אבל מרגע שאני מגלה חוק מסוים, אז הייתי אומר, הוא מקבל עכשיו תוקף דאורייתא.
לא.
אני לא יודע על משהו מסוים, כמו שאמרנו.
לא, אני יודע. לא, עוד פעם, אני יודע. חכמים אמרו שאסור לאכול עוף בחלב, הנה, אני יודע. אבל מבחינת דאורייתא אין לזה שום תוקף. הרי זה לא יוצא מלא תעשו, כמו שאומר הרמב"ן. אז אין לזה תוקף, זה הלכה דרבנן, אבל מי אמר שיש דבר כזה הלכה דרבנן? למה אני צריך לציית להם? הרי אין פסוק בתורה שמצווה על זה, לפי הרמב"ן.
לפי הרמב"ן?
כן, אין פסוק בתורה שמצווה על אכילת עוף בחלב, או לציית לחכמים. כי אחרת זה אני עליו דאורייתא, כמו שהרמב"ן אומר. אז זה לא יכול להיות. אז אני אומר, אז למה מדבר הלא תעשו לפי הרמב"ן? אם הלא תסור אומר לי, אני צריך לציית לחכמים, כן, העבריינים יענשו, ואין את מושג העבריינות במישור הדאורייתא, אז גם אין את החובה לציית. בלי שאתה מגדיר לי מהם עבירות, אתה לא יכול לדבר איתי על חובה לציית. נכון? אלא מה? אם יש חובה לציית, אם כתוב לא תסור, בסאבטקסט אני מבין שכנראה התורה מניחה שיש עוד איזשהו סוג של עבירות כלשהן. פשוט מסקנה לוגית. אחרת לא היה תוכן לפסוק לא תסור.
לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שההנחה שמונחת בבסיס, זה שישנם עבירות.
נכון, זה מה שאני
אומר.
נכון.
אבל זה לא אומר שהן יותר חלשות.
לא, לא, זה לא אומר כלום. יש עוד סוג של עבירות, נכון?
כן,
זה אני יכול להסיק.
הנחה מובלט, יש עבירות.
בדיוק. עכשיו, רגע, עכשיו מה? עכשיו באים חכמים ואומרים אסור לאכול עוף בחלב, אוקיי? אכלתי עוף בחלב, אוקיי? האם עברתי או לא תסור? לפי הרמב"ן לא. למה?
כי זה עבירה שהיא לא מוגדרת בתורה.
לא רק שהיא לא מוגדרת בתורה, לא תסור לא מצווה עליי לא לאכול עוף בחלב. לא תסור אומר לי יש תוקף לדברי חכמים. זה הכל מה שהוא אומר לי. נגיד, אם אני הייתי רוצה, אם הייתי אוכל עוף בחלב, כי אני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. לא בגלל שבא לי כי היצרי גבר עליי, אלא לא מכיר עקרונית, זה הייתי עובר על לא תסור דאורייתא. אבל אם אני אוכל על עוף בחלב, יצרי גבר עליי, מה אני אעשה? לפעמים גם מדאורייתא אני עובר.
אפשר אבל לקחת את הדבר הזה וגם להגיד, ממש להשליך אותו על עצם התוקף של חכם, התורה לא מגדירה מי זה חכם.
לא, בסדר, זה סנהדרין וסוגיית הסמיכה, זה כן מוגדר. זה כן מוגדר מי זה חכם. יש סמיכה ממשה רבנו, כל אחד סמוך. סמוך אחר, וככה זה עובר מדור לדור, מינוי לסנהדרין, זה מערכת סגורה, זה מוגדר היטב.
אוקיי.
אוקיי? אז עכשיו, אני יודע מי זה חכם. אבל, אם העולם הזה של העבירות לא מוגדר בכלל במישור דאורייתא, אז גם לא הייתה משמעות לאיסור לא תסור. כי זה העבריינים יענשו בלי שיש עבירות. אם יש כותרת כזאת העבריינים יענשו, זאת אינדיקציה לזה שכנראה קיימת עוד איזושהי קטגוריה של עבירות.
כן, כן.
לא
כן.
עבירות הרגילות, עבירות אחרות שחכמים קובעים אותן.
אה.
אבל.
רגע, אבל את הנקודה הזאת לא הבנתי. לא הבנתי למה.
כי בלי זה אין תוכן ללא תסור.
אבל לא, אני חושב שזה, אנחנו עושים פה איזושהי קפיצת מדרגה. אם הייתי רואה, כתוב העבריינים האנשור, הייתי אומר, יש מעשה עבריינות נקודה.
נכון.
לא עכשיו שהם קטגוריה נפרדת.
יש מעשה עבריינות, לא יודע מה הוא. לא יודע עליו כלום, יש מעשה עבריינות. נכון? אבל זה לא שהתורה ציוותה על העבירה הזאת. היא רק אמרה שיש דבר כזה והוא נקרא עבירה. בשביל שמשהו יחשב כעבירה, התורה צריכה להגיד לי, אל תעשה את זה. אישה מרפן ועל, לשונות מסוימים, מאוד בתורה. אין לשונות כאלה על אכילת עוף בחלב. התורה, אין ציווי ישיר של התורה, אל תאכל עוף בחלב. יש ציווי ישיר של התורה, צריך לציית לחכמים. אז אם אני אוכל עוף בחלב כי אני לא מכיר בסמכותם של חכמים, אז עברתי עליו דאורייתא. כי כתוב לא תסור ואני סרתי.
רגע, אם אני אוכל עוף בחלב, כי אני לא מכיר בסמכות
חכמים... עקרונית, אני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, לכן אני אוכל עוף בחלב. אז עברתי עליו דאורייתא. כי התורה אמרה שיש סמכות לחכמים. אבל אם אכלתי עוף בחלב, אני מכיר בסמכות חכמים, ואני מבין שאני עבריין, היה לי יצר הרע חזק. הכשלתי, מה אני אעשה? אכלתי עוף בחלב. במצב כזה, לא עברתי על לא תסור. כי אני הכרתי בסמכות חכמים. רק את העבירה... של אכילת עוף בחלב, אותה עברתי, אבל היא לא עבירה דאורייתא, כי הפסוק לא תסור לא מצווה עליה. אז מה היא כן? זה מה שנקרא עבירה דרבנן. והטענה שלי, זה שעבירה דרבנן זה לא עבירה שהתורה מצווה עליה, אבל זאת עבירה שאני מבין מתוך התורה שהיא קיימת. מבין? זה לא אותו דבר כמו המצאה של איסור חדש, בלי שום סמכות, בלי כלום. כל אחד יכול להמציא איסורים, לא משנה, אני אציית לך. אבל, וזה גם מצד אחד, וזה מצד שני לא אותו דבר כמו עבירה שהתורה עצמה מצווה עליה. פה זאת עבירה שהתורה לא מצווה עליה, אבל מתוך ציווי אחר של התורה, אני יכול להבין שקיימת עוד קטגוריה של עבירות כאלה. אין עליהן ציווי, יש לי גילוי שהן קיימות.
אבל לא מבין, אבל למה עכשיו זה מאבד את התוקף דאורייתא שלו?
כשאני עברתי על זה, אתה לא יכול להצביע על פסוק שעליו עברתי. ציווי שעליו עברתי.
כן, אבל...
זהו, ולכן זה לא דאורייתא.
לא, אבל... אנחנו חושב את זה, אנחנו מנסים להבין את הרמב"ן, נכון?
את שניהם, גם את הרמב"ן וגם את הרמב"ן, כי אני רוצה לענות על שתי השאלות. כל אחד ממונה על שאלה אחת. אמרתי שכל אחד עם שמיכה קצרה, הוא מכסה את הרגליים, הוא מכסה את הראש, אבל... הרי שני הצדדים צריכים לכסות את כל הגוף. צריך לענות על שתי השאלות. אף אחד משניהם לא מצליח לענות על שתי השאלות.
הרמב"ם אומר לא תסור ימין ושמאל תוקף דאורייתא.
לא תוקף דאורייתא, אלא כל העבירות דרבנן יוצאות מלא תסור. שואל על הרמב"ן, לפי זה כל העבירות דרבנן הם דאורייתא.
נכון, מקשה.
שואל הרמב"ם, הרמב"ם לא שואל, ואני שואל בשמו על הרמב"ן, טוב, אז לשיטתך זה לא תסור, אז למה לציית? אף אחד מהם לא יוצא נקי.
ואז אמרנו עונה הרמב"ן.
אז אני אומר, שניהם עונים את אותה תשובה לדעתי, אין להם ויכוח בכלל, הם לא מבינים אחד את השני. אני טוען ששניהם אומרים אותו דבר. הם טוענים שהעבירה דרבנן, אני יכול ללמוד על קיומה מתוך פסוק בתורה. אבל הפסוק לא מצווה אותי על העבירה הזאת. והעבירה דאורייתא זה רק דבר שהפסוק עצמו מצווה עליי לעשות או לא לעשות. למשל, אני אתן לך דוגמה. נגיד שהתורה אומרת לא יחל דברו על נדרים. נדרת נדר,
okay.
אתה חייב לקיים את מה שנדרת, לא יחל דברו, אל תחלל לדיבורך. אוקיי? נגיד, נדרת לא לאכול לחם היום. אכלת לחם, עברת על הנדר. כשאכלת את הלחם, עברת עבירה דאורייתא.
נכון.
למה? כי התורה אמרה לא יחל דברו, אתה דיברת שלא תאכל לחם, וחיללת את הדיבור. נכון?
נכון.
אז בעצם המקרה של אכילת הלחם הוא התפרטות, מקרה פרטי של הציווי הכללי הזה שלא יחל דברו. נכון? לא יחל דברו, עכשיו כל מה שאתה תנדור לגביו, הציווי לא תסור, הציווי לא יחל דברו, אומר שאם תעבור על זה עברת איסור. זה מה שאני קורא התפרטות, דדוקציה. כן, זה, הדבר הזה יוצא מתוך הציווי הכללי של לא תסור, מתוך לא יחל דברו. בלא תסור ועבירות דרבנן, לטענתי זה לא התפרטות, זאת הסתעפות. מה זאת אומרת? אני לא טוען שכל מי שאוכל עוף בחלב עבר על לא תסור, כמו מי שאוכל את הלחם עבר על לא יחל דברו. זה לא אותו יחס.
זה לא אותו יחס?
לא. ומי שאכלת לחם, הלחם הוא מקרה פרטי שלא יאכל דברו. ברגע שעברת על דיבורך, עברת על הלב שלא יאכל דברו. האכילת עוף בחלב, זה לא מקרה פרטי שלא תסור. זה מסתעף מלא תסור, זה לא מתפרט מלא תסור. מה זאת אומרת? הלא תסור מגלה לי שהדבר הזה אסור. הוא לא מצווה לא לאכול את זה. זה לא ציווי ישיר. הלא יאכל דברו מצווה עליך, אל תאכל את הלחם. אם אכל, אם אמרת שאתה נודר לא לאכול לחם, הלא יאכל דברו מצווה עליך, אסור לך לאכול את הלחם הזה. זה ציווי ישיר. אם עברת על זה, עברת עליו שכתוב בתורה. אבל לא תסור, לא מצווה עליך לא לאכול עוף בחלב. הוא רק מגלה לך שאם, שדע לך שאכילת עוף בחלב זה כנראה איזשהו סוג של איסור. כי אחרת לא היה תוכן לציווי לא תסור. אז הלא תסור לא מצווה על אכילת עוף בחלב. אלא מתוכו אני למד שיש דבר כזה של איסור אכילת עוף בחלב.
מה ההבדל אבל?
ההבדל הוא שהתפרטות זו דדוקציה. מה זאת אומרת? כשמשהו מתפרט הוא מקרה פרטי של, של הכלל. לכן כל מה שיש בכלל יש במקרה פרטי, אז ודאי שזה דאורייתא. אם הכלל כתוב בתורה ועברת על מקרה פרטי של הכלל הזה, עברת איסור דאורייתא. ועל אכילת עוף בחלב היא לא מקרה פרטי של עוד אסור, הרי אם אכלתי את העוף בחלב, בעיקרתי עקונית בסמכות חכמים. אז לא מרדתי בסמכות חכמים, אני מכיר בסמכותם, היה לי יצר הרע, מה אני יכול לעשות? אז אתה לא יכול להגיד שכל מי שאוכל עוף בחלב עבר על עוד אסור. לא, כיוון שאני לא סרתי מדבר חכמים, אני מכיר בסמכותם, רק נכשלתי. אפשר להיכשל גם בעבירה דאורייתא מיצר הרע, נכון? זה לא...
עדיין עברת עבירה.
עברתי עבירה, אבל עברתי עבירה דרבנן. כי העבירה הזאת זה לא התפרטות, זה לא מקרה פרטי של לא תסור. אלא הציווי של לא תסור מגלה לי שאכילת עוף בחלב זה איסור.
אבל גם אם אחת
תסתם... לא מצווה עליי.
גם אם אחת יחשב אותם דוגמה חזיר, בגלל שיצריק עבר עליי, וכן אני מורה בסמכות התורה, עדיין עברתי עבירה דאורייתא.
למה? בדיוק, למה? כיוון שהתורה לא אומרת תציית לי באופן כללי. היא אומרת, אל תאכל חזיר. אם אתה אכלת חזיר, עברת על הציווי שהתורה ציוותה אותך.
היא אומרת, זה לא, לא משנה למה. זה לא.
נכון. ואם אכלת את זה, אז עברת על מה שהיא ציוותה.
עכשיו, אותו דבר לגבי...
לא, שם זה לא אותו דבר. זה בדיוק ההבדל. בגלל שאם התורה אומרת, לא תסור מכל אשר יורוך,
אז...
לא סרת.
סרתי.
לא, אז אני מסביר, לא. אם לא היית עושה, לא היית אוכל, אם היית אוכל לזה כי אתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז סרת. זה באמת יהיה לאו דאורייתא. כי אתה, התורה אמרה, יש סמכות לחכמים, ואתה אומר, לא מכיר בסמכות חכמים. זה כמו חזיר. ולאו דאורייתא, לכל הדעות. אבל אם, אני אומר, אני מכיר בסמכות חכמים, אבל מה לעשות, יצרי גבר עליי, אכלתי עוף בחלב.
זה כמו חזיר.
לא.
למה לא?
בגלל שבחזיר התורה ציוותה לא לאכול חזיר. פה, מהציווי של התורה לא יוצא לא לאכול עוף בחלב, אלא הציווי מגלה לי בעקיפין, שכנראה יש איסור לא לאכול עוף בחלב. כי אחרת לא היה איסור, גם אם הייתי אוכל עוף בחלב, במרד נגד חכמים.
אגב, אני לא כך מבין. סרתי, זה לא רק לסור, נגיד, מישהו אומר לי משהו ואני סר, זה לא רק המניע הפנימי, זה גם המעשה בפועל.
לא, לא.
אם אדם עכשיו אומר לי, אני עכשיו נגד,
לא.
הוא אומר, לא לסור ממה שהוא אומר, הוא אומר לי, תעשה כך. אם סרתי, סרתי בפועל, לא משנה למה, סרתי.
זאת ההנחה הפשוטה. בדיוק כנגדה אני יוצא. ככה רמב"ן הבין את הרמב"ם, בדיוק ככה. ולכן הוא אומר, אז מה, כל אחד שאוכל עוף בחלב עבר איסור דאורייתא, הוא סר. נכון? מה הרמב"ן עצמו חושב? או מה הרמב"ן יענה לו?
לא משנה למה, לא כי הוא
בוחר בסך חכמים. זה מה שהרמב"ן טוען נגד הרמב"ם, אני אומר עוד פעם. מה שאתה שואל, זאת הקושיה של הרמב"ן על הרמב"ם. מה שאני מציע עכשיו זאת הצעה אחרת,
okay.
כדי ליישב את הרמב״ם. ומה שאני טוען, זה לא שזה חייב להיות, אבל אני טוען שבשביל ליישב את הרמב״ם אתה צריך להגיד כך. שמה? שהאיסור לאכול עוף בחלב, תלוי למה אתה עושה את זה. כי בניגוד לחזיר, בחזיר התורה אמרה אל תאכל חזיר. היא לא אמרה למה וציווי וסמכות. אל תאכל חזיר. אכלת חזיר, עברת איסור.
אתה אגב לגבי חכמים.
לא. לגבי חכמים התורה אומרת לחכמים יש סמכות. זה מה שהיא אומרת. נקודה. היא לא אומרת לי אל תאכל עוף בחלב. אומרת לי לחכמים יש סמכות. עכשיו אם אתה כופר בסמכות חכמים, הלכת חזיתית נגד התורה, זה לאו דאורייתא. אבל אם אתה מקבל את סמכות חכמים, אז אין בעיה, צייתת, אתה מקבל שיש סמכות לחכמים. אבל היא צריכה גרם לך לאכול עוף בחלב. מה לעשות? אז אני אומר, כאן זה לא עבירה דאורייתא שלא תסור, כי לא סרת. כי אתה מכיר עקרונית בסמכות חכמים.
אתה עושה חילוק בין המניע הפנימי לבין המעשה בפועל.
נכון.
ואני לא מבין למה.
אז אני אומר, כי זה שונה מחזיר. בחזיר אין הבדל, אין חילוק כזה. בלא תסור יש חילוק כזה. כי בחזיר הציווי הוא על המעשה, אכילת חזיר, אסור לאכול חזיר.
נו, ושם זה לא תסור.
נכון, ומה זה לא תסור? לא תסור פירושו, לא, אסור לך לא להכיר בסמכות חכמים.
לא, למה זה פרשנות?
זאת הפרשנות שאני מציע.
לא, לא תסור, תסור זה מעשה.
אנחנו מתווכחים עוד פעם בוויכוח עקר. אתה יכול לפרש כמו שאתה אומר, אבל אז תישאר בבעיה. מה שאני מציע זאת פרשנות אחרת, שהיא גם אפשרית, אתה אומר שהיא לא הכרחית, לא אכפת לי, אבל היא אפשרית. וזה האופן היחידי להבין את הרמב״ם. עכשיו אני מסביר אותה. אל תשאל שאלה, אבל זה לא הכרחי, אני גם יודע שזה לא הכרחי.
לא תסור כלא תכיר.
נכון,
בדיוק. הבנתי. זה מסתדר.
ואז אני אומר ככה, אם אתה לא מכיר עקרונית בסמכות רחמים, זה ודאי לאו דאורייתא. גם הרמב״ם, גם הרמב״ן יסכימו. אבל אם אתה מכיר בסמכות רחמים, רק נכשלת. אז לא עברת על לא תסור, אבל מצד שני אי אפשר להגיד שאתה נקי. למה? כי מזה שכתוב העבריינים יענשו, כן, לא תסור, יש סמכות לחכמים, אז ברור שיש איזשהם מעשים שנחשבים מעבר על סמכותה. אחרת זה מתרוקן מתוכן.
רגע, אבל הרגע אמרנו לא תסור, אתה אמר לזה להכיר.
נכון. נכון. אבל אני אומר, אם כל המעשים האחרים לא היו מעשים אסורים, אז מה זה נקרא לא להכיר בסמכותם? אז לאכול עוף בחלב זה מותר בעצם. אז למה אם אכלתי עוף בחלב בגלל שאני לא מכיר עקרונית בסמכותם, עברתי איסור? אם עמדתי על רגל אחת כי אני לא מכיר עקרונית בסמכותם, אז לא עברתי איסור. אתה צריך להניח שהמעשה הזה שונה מהמעשה של עמידה על רגל אחת. כי אחרת אין לזה תוכן גם לאיסור לא להכיר בסמכותם. אתה צריך לצקת את זה לתוך תוכן של מעשים מסוימים. אבל המעשים האלה לא מצווים עלינו בלא תסור. אלא מתוך זה שקיים לא תסור, אנחנו מבינים בעקיפים שיש מעשים כאלה שנחשבים כעבירות. וכיוון שההבנה היא הבנה עקיפה, לא ציווי ישיר, אז אי אפשר להגיד שעברתי על ציווי, לא עברתי על ציווי. אבל הציווי גילה לי שזה מעשה שהוא לא בסדר. לזה קוראים עבירה דרבנן.
אבל יכול להיות שחכמים יצוו על דברים שהם לא בהכרח פסולים כשלעצמם.
לא משנה, מה שהם ציוו, זה נקרא אסור.
בעצם, ואז עצם ה...
אבל המעשה הופך להיות אסור.
עצם, אם אני עכשיו עברתי על זה, לא מתוך כפירה בסמכותם, אלא יצרי גבר עליי. והמעשה הוא לא פסול כשלעצמם.
מה זה לא פסול? אבל אם חכמים אסרו אותו, הוא נהיה אסור. הוא נהיה אסור מדרבנן.
אבל הרב אומר שהבעיה פה, הבעיה זה עצם זה שאני פועל מתוך אי הכרה
בסמכותם. לא, הפוך. אני מדבר על מי שמכיר בסמכותם ועובר. מי שלא מכיר בסמכותם עבר על דאורייתא, על זה אין ויכוח. מי שמכיר בסמכותם ובכל זאת עובר, על זה יש ויכוח אם זה דאורייתא או לא. אני מנסה להציע דרך למה דבר כזה לא יהיה דאורייתא, אבל עדיין יהיה אסור, למרות שהוא לא דאורייתא. כי אני רוצה לטעון שכשאני אוכל עוף בחלב, זאת פעולה שברור שהתורה רואה אותה כאיזשהו סוג של איסור. אין על זה ציווי בתורה. אבל מתוך הציווי בתורה אני למד, בעקיפין, שהתורה רואה בדבר הזה איזשהו סוג של איסור.
של בשר וחלב?
כן, עוף בחלב.
עוף בחלב?
כן, בשר וחלב זה דבר היית רגיל. אני מדבר על עוף בחלב שהוא איסור ברבנן. אני מדבר על איסור ברבנן.
לא,
אז אני אומר, כיוון שהתורה אמרה לציית לחכמים, לחכמים אסרו עוף בחלב.
חלקם.
לא חלקם, כולם. אסרו עוף בחלב, אז עכשיו אני אומר, מה האיסור אם עברתי עוף בחלב? אם אכלתי עוף בחלב מתוך אי הכרה, דאורייתא. אבל אם אכלתי עוף בחלב, אני כן מכיר בסמכות חכמים. אז אי אפשר להגיד שעשיתי משהו נגד ההוראה, ההוראה אמרה להכיר בסמכותה, הכרתי בסמכותה. מצד שני, אי אפשר להגיד שעשיתי מעשה ניטרלי. אין שום בעיה, תאכל עוף בחלב כמה שאתה רוצה, כל עוד אתה מכיר בסמכות חכמים. אז מה המשמעות של הסמכות אם אני עדיין יכול לעשות מה שאני רוצה, רק להצהיר שאני מכיר בסמכות חכמים. כי אין לו שום תוכן.
אבל זה נכון לגבי
כל
מצווה.
לא, רגע, קודם כל תבין פה, אחרי זה נראה מה כל מצווה. פה הבנו?
אני לא, הבנתי איך אני מפרש את זה.
זהו, אז אני אומר, אם אתה מכיר עקרונית בסמכותם, אז אתה לא יכול להגיד שעברת על לאו דאורייתא, כי הלאו דאורייתא הוא רק לא להכיר בסמכותם. מצד שני, אם אני מכיר בסמכותם ואכלתי עוף בחלב, אי אפשר להגיד שסתם עשיתי מעשה ניטרלי שאין שום בעיה איתו. למה? כי אם באמת זה היה מעשה ניטרלי והיה אפשר לעשות כל מה שחכמים אסרו, כל עוד אני מצהיר שאני מכיר בסמכותם, אז מה זה סמכותם? כל מה שהם אסרו אני יכול הרי לעשות. אין תוכן לסמכות שלהם, זה העבריינים יענשו. אתה חייב להניח שהמעשים שהם אסרו, יש בהם איזשהו סוג של איסור, למרות שזה לא התמודדות חזיתית מול האיסור.
זה כמו שהתורה תבוא ותצהיר עליך, יש עוד הרבה פרטים שהאדם הזה הוא מומחה, הוא ימסור לך אותם. ואז אתה גם, אתה מצווה, אז קודם כל אתה
מצווה, אם התורה הייתה
להכיר בו כמומחה,
אם זה מה שהתורה אומרת.
הנה סתם שהפרטים שיגיד לך, חלק מהמומחיות שלו, גם בזה יש טעם בפני עצמו,
נכון,
כי הוא המומחה.
בדיוק, נכון. זה אם התורה אומרת, אתה חייב לקבל אותו כמומחה. אם התורה הייתה אומרת, אתה צריך לציית לו, אם התורה הייתה אומרת, אתה צריך לציית לו, אז זה לא היה אותו דבר, כי אז אתה צריך לציית לו. אם התורה אומרת, אתה צריך להכיר בו כמומחה, אתה לא יכול להכיר בו כמומחה בלי שאתה מקבל אף אחת מהקביעות שלו, אז לא נקרא שיקרת בו כמומחה, זה שטויות. מצד שני, אם אתה מכיר בו כמומחה באופן עקרוני, אבל עובר על אחת הקביעות שלו. לא אומר שלא הכרת בו כמומחה. אבל מצד שני, ברור שעשית פה משהו שהוא לא לרצון התורה. נכון? זה נקרא עבירה דרבנן.
הרב, אבל בוא נגיד עכשיו, אם שנייה, תסתכל על זה ככה מלמעלה, אם באמת זה נכון, אז מבחינת החומרה, יש לנו בסוף את המומחה שיודע איך צריך לקיים את התורה,
אבל צפוי, לא עברת, אז אם הוא יודע, אז מה אם הוא יודע?
אבל הייתי אומר, דעתה של התורה הייתה נוחה.
לגמרי.
אם
זה איסור דרבנן, דעתה נוחה, אבל דעתה נוחה זה לא איסור.
לא, הייתי אומר, אז הייתי אומר, בוא ננסח את זה אפילו.
צריך ציווי.
הייתי ננסח את זה אחרת, ואומר, באמת, באמת, אם הבן אדם הזה הוא מומחה וכך, רק כך המדיון לצורך השם, כפי שהבן אדם הזה אומר, אז אם אני פועל אחרת, אז זה ממש איסור תורה.
לא, אם אתה פועל אחרת.
במובן הזה שאני ממש מתנגד לדעתה המקורית
של התורה. לא, 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 רגע, זה בדיוק הנקודה. אז זה דיברנו בסמסטר הקודם, אני חושב. פה, מה שאתה יכול להגיד שזה לא בסדר, זה לא לרצונה של התורה, זה נכון. אבל איסור זאת הגדרה פורמלית. איסור זה מתי שאתה עובר על ציווי שכתוב בתורה. לא מתי שאתה עובר על מה שהתורה לא רוצה שתעשה. אתן לך דוגמה. נגיד שלא היה חוק לעבור באור אדום. לא לעבור באור אדום. אוקיי?
לא לעבור.
לא היה את החוק הזה שצריך שבאור אדום לא עוברים, אוקיי? אבל עדיין זה היה מסוכן. ברור שהמחוקק רוצה שלא תעבור באור אדום, אז זה מסוכן, אוקיי? אבל לא היה חוק, עוד לא חוקקו את זה, עוד עובדים על זה. עוד שבוע זה יחוקק. עברת באור אדום. ברור שעברת על רצונו של המחוקק, אבל אין חוק כזה. אז אתה לא עבריין במובן שאתה פעלת נגד החוק. כל עוד זה לא חוקק, אין חוק כזה. זה לא אומר זה לרצונו של המחוקק, מה שעשית. זה לא לרצונו של המחוקק, אבל חוק אין, לא עברת על החוק. זה המצב פה, אמין? אבל יש הבדל בין להגיד התורה אין דעתה נוחה ממה שעשית, לבין להגיד עברת איסור תורה. עברת איסור תורה זה כשאתה פועל נגד חוק שהתורה קבעה שהוא אסור. לעומת זה, כשאתה עושה משהו שהוא לא לרצונה של התורה, זה לא איסור, זה לא לאו. זה משהו שהוא לא בסדר, אבל זה לא לאו. לזה קוראים איסור דרבנן.
אבל אז מה ההחלפה של זה?
למשל, שאתה צריך למכות מרדות. כל האיסור הדרבנן, מה שלא, אתה צריך לעשות את זה. זה שאין פה לאו דאורייתא אז מה, אבל יש פה איסור, איסור דרבנן. גם על זה אתה תיתבע בבית דין של מעלה אם לא תעשה את זה. אבל זה איסור קל יותר, איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. זה כמו עבירות מוסריות, התורה לא רוצה שתעשה עבירות מוסריות, אבל אין הגדרה בהלכה שאסור לעשות את זה. אז מה עם זה? איסור דאורייתא לא עברת, אין הגדרה הלכתית שאוסרת את זה. והקדוש ברוך הוא יבוא אליך בטענות גם על זה שאתה לא מוסרי. זה, יש הבדל בין להגיד עברת לב לבין להגיד שהמעשה הזה הוא לא בסדר.
אז בעצם הטענה היא ש בוא נגיד מבחינת הנכונות או האמיתות של הדבר הכל אמיתי לגמרי באותה מידה, אלא שיש דברים מסוימים שלא הייתי מוזר עליהם ולכן אי אפשר
להגיד שזה לאו דאורייתא.
אי אפשר להגיד שתהיה לב
אותה חולה כמו אותו דבר ש... הריטווה והראש, למשל, בתוספות ראש, כותבים, מה זה גדול המצווה ועושה ממי שאינו המצווה ועושה? כך כתוב בגמרא, גדול המצווה ועושה ממי שאינו המצווה ועושה. לא, יש פירוש אחד נכון, כל השאר זה וורטי. הפירוש הנכון הוא, שמי שמצווה ועושה, ועבר על זה, אז הוא... עבר על האיסור, זאת אומרת הוא גרם לתוצאה הבעייתית שבגללה אסרו את זה, אבל הוא גם מרד נגד הציווי, הוא מצווה. אבל אם מישהו עשה את זה בלי שהוא מצווה, הוא עשה מעשה בעייתי, המעשה הוא בעייתי, אבל על הציווי הוא לא עבר. אותו דבר מי שמקיים, אם אתה מקיים מצווה שצוות עליה, יש לזה שתי תועלות, תועלת אחת, זה מצווה, יש לה תוצאות טובות. צד שני, אתה גם צייתת על הציווי של הקדוש ברוך הוא. מי שאינו מצווה ועושה, אז הוא עשה מעשה טוב מאוד, יש לו תוצאות טובות, הכל בסדר. אבל הוא לא ציית לציווי של הקדוש ברוך הוא. אז הוא פחות טוב ממי שמצווה ועושה. זה בדיוק מה שאני מדבר עליו כאן.
אבל גם זה עניין, זה איזשהו עניין יותר פורמלי כזה, לא?
נכון,
זה
נראה ההלכה היא דבר פורמלי.
זה נראה קצת חסר.
ההלכה היא דבר, כמו החוק, היא דבר פורמלי. מה שלא אסור, לא אסור. זה שזה לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז מה?
זה לא באמת, זה לא שזה לא אסור, זה בן אדם יודע שזה אסור, רק שהוא לא...
לא, לא, זה לא אסור. כי אסור פירושו אסור הלכתית, יש ציווי, כמו עם האור אדום. אם אין חוק, אז מותר לעבור באור אדום, מותר משפטית. תשאל את המחוקק, תגיד, זה לרצונך שאני אעבור באור אדום? תגיד, לא, מה פתאום, זה מסוכן. אתה מייר לנו כסף לטפל בך בבית חולים אחרי זה. אנחנו לא רוצים את זה. לא רוצה זה יפה. כל עוד אין חוק, זה לא אסור. בדיוק אותו דבר כמו פה.
אבל אם בן אדם, עכשיו בוא שנייה, אולי נצא מהדיון ההלכתי, אם בן אדם באמת יודע שזה דבר פסול, יודע שזה דבר פסול.
אז זה לא בסדר שהוא עושה.
החוק בא רק להגן את זה.
אז זה לא בסדר שהוא עושה את זה, נכון. אבל אין פה איסור. זה הכל.
לא, אז אם בן אדם, מה שנקרא, יהיה כנה עם עצמו, הוא יודע שיש פה איסור לא כתוב.
זה כנה, זה פסיכולוגיות. אני אומר, אין, לא, איסור זה דבר פורמלי. אם אין חוק, אין איסור, נקודה. זהו. אתה יכול להגיד, זה לא בסדר, אתה תענש, הכל נכון, איסור אין.
אם אני יודע ש... בוא נגיד, כאילו דעתו של המחוקק, אבל אם סתם זה אני כלפי עצמי, נגיד, כן? אם אני יודע שדבר מסוים הוא פסול, למרות שאני לא מצוגע...
שם זה לא פורמלי, מה זה קשור? אתה מדבר על מוסר, מוסר זה לא דבר פורמלי, אבל הלכה וחוק זה דברים פורמליים, מה שלא מחוקק לא אסור, זהו. מוסר לא צריך לחוקק אותו, אף אחד לא חוקק את המוסר, לא, לא ראוי לעשות את זה, נקודה, אם אתה מבין, אז אתה מבין, אתה לא מבין, אתה לא מבין. אין פה אלמנט של חקיקה, אבל במשפט ובהלכה יש אלמנט פורמלי של חקיקה, אם זה לא חוקק זה לא אסור הלכתית או משפטית, זה שזה לא בסדר, נכון, זה לא בסדר, בסדר, אז מה? זה בדיוק איסור דרבנן, מה איסור דרבנן אומר? תראה, זה לא בסדר, אבל אי אפשר להגיד שיש פה לאו דאורייתא. זה בדיוק האיסור דרבנן, לפי מה שאני מציע. עכשיו, הטענה שבעצם מה שאני, כל הדבר הזה היה בסך הכל דוגמה, כדי להגיד שיש איסורים מסוימים שרק מסתעפים מהתורה. אתה לא יכול להגיד שהם כתובים במה שהתורה אומרת, אתה לא יכול להגיד שהם מנותקים לגמרי ממה שכתוב בתורה. זה לא דרבנן במובן הרגיל, אבל זה גם לא דאורייתא במובן הפשוט. לא כתוב בתורה, אבל זה מסתעף מתוך התורה, יש לזה זיקה למה שכתוב בתורה, אבל זיקה לא מלאה, זיקה עקיפה, זה לא מה שכתוב, אבל מתוך מה שכתוב אתה יכול להבין שגם זה אסור. זאת עוד דוגמה למה שאמרתי קודם, למשל לגבי הדרשות, שהדרשות מראות לך עוד משהו שהוא קשור ברוחו למה שיש בתורה, והוא לא כתוב בתורה, אתה מבין שהוא לא בסדר מתוך רוח התורה, אבל זה לא כתוב. אני אומר לך שגם בשורש א' וגם בשורש ב', הרמב״ם מדבר על סוג כזה של הסתעפות, על דרגת ביניים בין כתוב בתורה לבין לא קשור לתורה. יש באמצע מנעד שלם של אפשרויות, שאומר זה קשור לתורה אבל לא הרמטי, לא לגמרי. זה מסתעף מתוך התורה, אני מבין מתוך התורה שגם זה אסור, אבל אי אפשר להגיד שהתורה ציוותה על זה. בדיוק אותו דבר כמו בדרשות. גם בדרשות בעצם מה שאנחנו אומרים, אי אפשר להגיד שהתורה ציוותה על מורת תלמידי חכמים כשהיא אמרה את השם אלוקי חתירה. לא, היא לא ציוותה על מורת תלמידי חכמים. אבל מתוך מה שהיא ציוותה, אני יכול להבין שהיא גם רוצה שנראה מתלמידי חכמים.
זהו, אז לכאורה הייתי אומר שמבחינה, נגיד, האדם שרוצה לעשות את רצון השם באמת, זה לא היה אמור להיות לא אכפת.
נכון, שלא יהיה לא אכפת, אתה צודק. כי אדם שרוצה לעשות את רצון השם באמת, אז הוא צריך לקיים כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל כשאני שואל מה ההגדרה ההלכתית הפורמלית של מעשה כזה, יש פה איסור לאו דאורייתא? התשובה היא לא. כי אם לא עברת על ציווי שאוסר את זה, אז אין פה לאו דאורייתא. יכול להיות שמבחינתך זה לא משנה, וטוב מאוד שזה לא משנה. כי אדם צריך לקיים הלכות דרבנן כמו הלכות דאורייתא, ברור. אבל במובן ההגדרתי, האם זה אסור מדאורייתא או לא, זה שאלה פורמלית, כמו שזה אסור בחוק. כל עוד זה לא חוקק, אין פה איסור הלכתי או משפטי.
הרב, אני תמיד חשבתי שעצם זה שהלכות דרבנן נראה יש להם תוקף פחות מחייב, ובגלל שפחות אפשר להוכיח את הקשר הברור שבינם לבין רצון השם בניגוד להלכות דאורייתא.
לא, אין בכלל קשר בינם לבין רצון השם. זה רצון חכמים, רק השם אמר שרצון חכמים גם מחייב. ולא בסור.
למה אי אפשר לבוא ולהגיד שהלא תסורים עם שמאל, זה מדובר על הפרשנות של חכמים את התורה, ולא תקנות בשביל עצמם.
אמרתי, אפשר להגיד את זה, זה מה שהרמב"ן אומר. אבל אז אני שואל על התקנות, למה צריך לקיים אותן?
לא, אז אני לא אומר, לא על התקנות באמת, אתה מקיים אותן מתוקף כמו מדינה.
מה זה מדינה? מה? למה ההלכה דורשת? ההלכה דורשת ממני לקיים הלכות דרבנן? למה?
לא, אבל יש כל מיני סוגי הלכות.
שואל, למה? הלכות דרבנן.
יש הלכות שאמרנו של תוצאה של נגיד של דרש.
לא, לא, הלכות הרבנן, תקנות, גזרות.
תקנות, מה, נגיד...
עוף בחלב.
קטניות בפסח?
עוף בחלב, קטניות בפסח זה סתם שטויות, אבל עוף בחלב.
טוב מאוד, נגיד, אבל... הנה, אז למה לא לקיים קטניות בפסח?
למה לא לקיים? באמת אל תקיים, מה זאת אומרת? אני אוכל קטניות בפסח.
אני גם אוכל, אבל אני עושה את זה בלי שתכנעתי שהטעם, שכולים מביאים בשביל לעשות את זה, הוא לא...
לא, אם ככה אתה עושה, אז אתה עבריין. אני טוען שחכמים לא אסרו את זה, לא שזה לא הגיוני מה שהם אסרו. אין איסור.
מה אין איסור?
אין איסור קטניות, זה המצאה. אין איסור.
ברור שזה המצאה.
זהו.
כמו אמר לדברים אחרים שהם המצאה.
לא, לא. משהו שהוא המצאה הוא לא מחייב. משהו שהוא כן נאסר. רק אני חושב שזה לא הגיוני שהוא נאסר, זה אסור, אז מה אם זה לא הגיוני? לא אותו דבר. אני טוען שזה לא נאסר בכלל. בסדר, אבל זה, אנחנו נכנסים פה לדיון אחר.
אוקיי, רוצה להיכנס לזה. אני עכשיו אסביר לי.
תסתכל בטור השני באתר שלי.
טור השני?
כן. שם אני מדבר על איסור קטניות, אני מסביר בדיוק למה הוא לא נאסר מעולם, סתם המצאה.
כי אז היה חשש שזה יתערבב, אבל אין איסור בגופו של דבר.
נכון.
אז למה אני לא יכול לבוא ולהכין את זה דברים אחרים שחכמים אומרים?
כי למה שאתה רוצה, אין בעיה.
נו, אני אומר, אבל זה בעצם מה שחוצף את אותם הלכות...
לא! אתה לא, קטניות זה לא איסור דרבנן. אין איסור כזה, מעולם לא היה. ביסורי דרבנן רגילים יש איסור, חכמים ישבו וקבעו איסור. על קטניות אף פעם לא ישבו וקבעו איסור.
מה זאת אומרת? אני פותח עכשיו, לא יודע, מהספר של הרמה או משהו.
מה אכפתי? תפתח את הספר שאתה רוצה.
הוא פוסק הלכה, כותב, אסור לאכול קטניות.
אז הוא כותב, אז מה, גם אני יכול לכתוב ספר, אתה רוצה שאני אכתוב לך ספר? אסור לשבת על כיסאות. אז מה?
אוקיי, אז איך אני יודע להבחין?
את זה צריך לדעת ל ולראות מה הבסיס לקביעה הזאת, ולראות שאין בסיס. זה לא סנהדרין.
זה לא מה שמאפיין, אבל ללכות כל דרבנן.
לא, לא. כי כל הלכה דרבנן נקבעת בסנהדרין. ומה שהסנהדרין קבע מחייב אותי. אם אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, מסכים לזה, לא מסכים לזה, זה לא תסור. אבל במקום שבו זה לא סנהדרין, זה אלפי שנים אחרי שכבר לא היה סנהדרין. החכמים נהגו שם איסור בגלל שהם חששו מדברים, זה בסדר גמור. כמו, יש מכשול בכביש, בסדר? כולם נוהגים עם המכונית לנסוע סביבו, מה אתה משוגע, אתה תשבור את המכונית אם תיסע ישר, בסדר?
הורידו את המכשול.
העירייה תקנה את זה, אנחנו נמשיך לנסוע מסביב, כי כך רבותינו תמיד נסעו מסביב. אבל זה לא איסור דרבנן, מראש לא היה איסור דרבנן לנסוע ישר. אני פשוט לא רציתי שהמכונית שלי תישבר, אז לא נסעתי ישר. אם חכמים מראש היו קובעים איסור על נסיעה ישר, אז הייתי צריך להמשיך לא לנסוע ישר גם עכשיו אחרי שתקנו את זה. עד שיתקנו את האיסור. יבטלו את האיסור.
אם עכשיו אני הולך עם אדם, אני אגיד לאיזה אדם הרפואה, אפילו לרעב, אני אשאל אותו לגבי איסור תקנות, זה איסור חכמים.
הוא טועה, בסדר.
אז בעצם, אז הרב טוען טוב, אז גם מה שאני חושב, אבל אני תמיד...
אבל לא בגלל שזה לא הגיוני.
אבל...
אני אומר, לא מספיק להגיד שזה לא הגיוני. יש עוד איסורים שאני יכול לחשוב עליהם שהם לא הגיוניים. אבל אני יודע שהם נקבעו בפורום מוסמך, אז הם מחייבים אותי. אבל זה לא נקבע אף פעם, שבעיה שהוא לא הגיוני, בעיה משנית. קודם כל, למה בכלל זה אסור? אפילו אם זה כן היה הגיוני. מי קבע שזה אסור? לא היה סנהדרין, לא היה שום דבר. על גבי זה אני גם טוען, שאלה שהחמירו בו איזה פעם, לא קבעו שזה אסור. פשוט נסעו מסביב, כי לא רצו ליפול. זה הכל.
נגיד הרב, ניקח את הדוגמה שהבאנו ביום ראשון, דיברנו על נשים כעדות. נכון, יש איסור לנשים להיות עדות?
כן.
וזה יוצא...
לא איסור, אלא הן לא כשרות להיות עדות.
הן לא כשרות. אז זה כמו איסור, לא?
לא. אין איסור, אתה עושה מה שאתה רוצה.